כבר אני מעביר לו. כל בעיות של פיקוח נפש זה כישלון של הרבנים, כך כתוב בתלמוד ירושלמי, שהנשאל הרי זה מגונה. כלומר, אדם שהגיעו אליו לשאול אותו שאלה בהלכות פיקוח נפש, הוא מגונה. ומסביר הבית יוסף שאם שואלים אותו שאלות בפיקוח נפש, כנראה שהוא לא לימד שפיקוח נפש לא צריכים לשאול שאלות, אלא צריכים מיד לחלל את השבת. וזהו אחד מהכישלונות של אנשים שמופקדים על הציבור. כמובן שיש מה ללמוד. כלומר, אי אפשר לומר באופן הכי פשוט נחלל שבת, אלא יש עבודה לעשות. העיקרון החשוב הוא שהסיבה שפיקוח נפש דוחה שבת הוא משום שחיים של יהודי עדיפים על פני התורה. וזה להוציא מטעות, כי שואלים אדם למה פיקוח נפש דוחה שבת, עונים שתי תשובות: או וחי בהם, או שעונים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. יש הבדל בין שתי התשובות. וחי בהם זה אומר שחשוב שיהודים יישארו בחיים, אבל חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה זה אומר שחשוב שיהודים ישמרו שבת. ונשאלה השאלה, האם מותר לחלל שבת על יהודי שלא יחיה עד שבת הבאה? חלל עליו שבת אחת והוא לא ישמור שבתות הרבה. האם מותר לחלל שבת על יהודי שלא ישמור מצוות? מדוע אנחנו מחללים שבת? כי יש לנו חשבון כלכלי, כי עדיף לחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אז אנחנו בשירות התורה. או אנחנו מחללים שבת כיוון שהחיים של יהודי הם שווים. לכאורה זהו ההבדל בין שני הלימודים. אם אומרים שהלימוד הוא מי וחי בהם, אז הנקודה היא שיהודי יהיה בחיים. ואם היא חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אז העיקרון זה ישמור מצוות. כתבו הפוסקים שגם אדם שמעריכים את חייו בדקה אחת, כלומר גוסס, שאפשר לעזור לו לחיות, כמובן להיטיב את איכות החיים שלו מדובר, גם זו סיבה לחילול שבת. ואם כן, הנושא הוא וחי בהם. ומה שכתוב חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה רק סימן לדבר. יהודי חי מן הסתם גם יקיים מצוות. החיים הם מעל הכל. החיים שהם מעל הכל מזמנים לנו הרבה התמודדויות, ואנחנו יודעים שיום השבת מלא בטראומות, מלא בקשיים, מלא בהתמודדויות. ההרגשה שלי היא שרוב, לא הרגשה, הידיעה שלי היא שרוב האנשים או מחמירים מדי או מקלים מדי. זאת אומרת, מעט מאוד יודעים בדיוק את ההלכה. בואו נאמר ככה, אנשים ישאלו אותם האם מותר לחבות את המנוע לאחר שאתה מגיע לבית החולים או לטרם, ויגיד לך אבל הוא מחבא. עם עובדות לא מתווכחים, מחבים את המנוע, אבל אולי זה לא מותר, זה כנראה אסור, אבל מה אני אשאיר את זה עכשיו דלוק? מחבא. מקווה שנצליח לדבר על הדבר הזה, כי יש באמת מקום להתיר את הכיבוי. אבל זו רק דוגמה למה שנקרא שוב פעם שיטת השעה הכל. זה אומר, עושים משהו, בסוף אתה מברך שהכל יוצאים מדי חובה, וההתמודדויות הן טובות במישור התיאורטי. למעשה אנחנו מגיעים טוב, זה לא קורה כל פעם, להתגבר על הפעם הזאת והפעם הבאה שמישהו אחר ישבור את הראש. ולצורך זה אנחנו התכנסנו פה, כדי ללמוד את הדברים. בעצם דוקטור פרנקל הוא גם רופא, אבל גם הוא בר אוריין ותמיד חכם שיכל לעשות את כל העבודה לבד, אבל לא נעים לו, ולכן הצטרפתי אליו. אבל הוא למעשה יכל להדריך אותנו בכל התחומים. אני חושב, אני יודע שאחר כך הוא ייתן לי על הראש על מה שאמרתי, אף על פי כן זו דעתי לפי הניסיון. והוא איתנו פה כדי למקד אותנו בדיונים בבעיות של רפואה. הוא בחר לחלק את הדיון לשני השבועות, עוד מעט הוא יסביר את הכל, ואני ככה בסוף דבריו רק אטעים טעימה קלה של ההדגשות ההלכתיות מבחינת הכיוון, וגם מבחינת ההלכה למעשה, כדי שבעזרת השם נזכה שהשאלות ונושא פיקוח נפש לא תישאלנה, אלא כולנו נהיה או זריזים לעסוק בהצלת חיים, או יודעים שאין צורך, כיוון שהשאלה הזאת היא לא פיקוח נפש, בסך הכל הילד יש נזלת, ועוד כל מיני דברים מעין אלו. כך בעזרת השם יהיה אחרי הערב הזה. ואני רוצה כבר להקדים ולהודות לניתאי על הענותו המהירה והמיידית. יישר כוח.
אני מודה למר הדאטרה שהזמין אותי, כיבד אותי לדבר בפני הקהל. אני אדגיש שלמרות מה שהרב אמר עכשיו, דבריי יהיו אך ורק בתחום של הרפואה להלכה, ואילו בהלכה עצמה אני אזכיר מפה פעם דברים הלכתיים, אבל אני לא פוסק הלכה, אין לי תואר רב, ואם יוצא מפי דבר הלכה אז אני ודאי לא רוצה להורות הוראה בפני רבי, והרב שומע ונמצא פה כדי להעיר ולתקן, ואני מקווה שכך יעשה. טוב, אז ניכנס לגופם של דברים. אז אנחנו נעסוק היום, בעצם אנחנו נדבר על מה לא נעסוק קודם כל. בשבוע הבא אנחנו נדבר ברצות השם על חבלות, פציעות, על כל מה שמכונה טראומה, על כל הפגיעות, כאשר השבוע אנחנו נעסוק, נתמקד ברפואת ילדים. אני רופא ילדים במקצועי, כשאני מלמד סטודנטים לרפואה, קורס מבוא לרפואת ילדים, זה קורס שאורך 6 שבועות בפקולטה לרפואה, המבוא לרפואת ילדים. אז כמובן שב-40 דקות, שעה שיש לנו, לא נצליח למקד את המבוא לגישה, להקדמה, לפתיחה של רפואת ילדים. המטרה היא בעצם לתת להורים איזשהם כלים על מנת שיוכלו להפעיל את שיקול הדעת שלהם, מתי צריך לפנות למיון, מתי אפשר להסתפק בטרם, מתי צריך למצוא איזשהו רופא באזור שיגיד מה המצב, ומתי אפשר להגיד, אוקיי, זה יכול לחכות עוד כמה שעות למוצאי שבת, או יממה, או אפילו ליום ראשון או שני, מתי שיש תור לרופא המשפחתי. את ההקדמה הזאת כבר הרב ציטט את דברי הירושלמי, שהרמב"ן קצת התאים אותם, ואני לא אכנס, אני הכנתי פה לדבר על כל מה שהרב אמר, אז אני לא חסכנו את הזמן מבחינתי. באופן כללי ישנם 3 סוגי פניות עיקריות. רוב ההרצאה שלי מבוססת על סמך זה שהוצאתי את כל הנתונים בפניות ב6 שנים האחרונות שהגיעו אליי הביתה בשבת, יש לי תיעוד של רוב המקרים, ועל סמך המקרים האלה בניתי את ההרצאה. זאת אומרת, זה לא מספר רפואת ילדים, זה לקוח מתיקים רפואיים. יש שלושה דברים שבשבילהם הורים פונים בשבת לרופא, שמבחינתם זו פנייה דחופה, אחרת לא היו פונים בשבת. יש את הפנייה של טיפול מיידי. כעת יש לילד בעיה משמעותית שלא צריך בשביל זה להיות פרמדיק, חובש או מגיש עזרה ראשונה בשביל לדעת שיש בעיה שצריך לטפל בה עכשיו. זה סוג אחד של פניות. יש את הפניות שהן פניות לבירור. יש סימנים מחשידים. אני לא יודע, ההורים לא בטוחים אם הסימנים האלה הם סימנים מאוד מחשידים, מאוד מסוכנים, או בעיה קלה יותר, ולכן הם רוצים ייעוץ. המקרה השלישי, מדובר בדרך כלל בהורים שנמצאים בחרדה. הם רואים סימנים לא תקינים אצל הילד. והסימנים הללו גורמים להם לחוש פחד, חשש, מהמשמעות של הסימנים האלה. לא רק זאת, ההורים בדרך כלל לא רוצים לקחת על עצמם את האחריות להחליט האם הם נמצאים בקטגוריה הראשונה שצריך עכשיו טיפול, או הם נמצאים בקטגוריה השנייה שצריך עכשיו בירור. הם רוצים שמישהו אחר יאשר להם שהמצב של הילד הוא בסדר, או שהמצב של הילד לא בסדר. הם לא רוצים לקחת על עצמם את האחריות למצבו של הילד. אני רוצה להדגיש במיוחד לגבי הסוג השלישי, שצריך לזכור שהחרדה מלווה את כל התהליך הזה שלילד יש חום, ויש חרדה גדולה של המשפחה כי לילד יש חום. התהליך הזה, הסכנות של החרדה עצמה בדרך כלל הרבה יותר מסוכנות מחום שנמשך שעתיים. זאת אומרת, ההתייחסות של המשפחה לאירוע של חום כחוויה חינוכית פסיכולוגית של הילד לפעמים יותר מסוכנת מאשר החום עצמו, שבדרך כלל חום שהתחיל עכשיו בדרך כלל לא יתבטן את אותותיו בזמן הקרוב. לפני שאני אכנס לתוך גופם של הדברים, אני רוצה לתת לכם איזשהו הסתכלות על הצד שלי שפונים אליי, איך אני מסתכל על הדברים. כשבחרתי במקצוע רפואה, לא בחרתי בו סתם, וכל רופא שבוחר רפואה יודע שהוא נכנס בעצם לא למקצוע אלא לאורח חיים. רפואה זה לא מקצוע, זה אורח חיים. אתה חי את זה, אתה קם בבוקר לתפילה ואחרי התפילה מישהו עוצר אותך לבן היה ככה בלילה, אתה הולך לישון ובאמצע הלילה מהירים אותך שניים שלושה טלפונים כי יש כל מיני בעיות מסביב, אתה מודע לזה, אתה לוקח את זה בחשבון כשאתה נכנס לתחום. בטח מי שבוחר ברפואת ילדים, שהיא רפואה דחופה, רפואת ילדים, לא תטפל בילד מהר, הילד יבריא לפני שתטפל בו, זה רפואה דחופה. אז כשאנשים נכנסים לתחום הזה הם מודעים לזה שזה המצב, ולכן כשאני אדבר עכשיו על הצד השמאלי צריך לזכור את זה עם הצד הימני. צריך לזכור שכמו כולם, גם אני עובד קשה במשך השבוע, ושבת גם לי הוא יום מנוחה. ואם אני אראה 8 ו-10 ו-12 חולים בשבתות, כבר היה, בשבת, אז אני נשחק גם. גם הרופא שרואה יותר מדי חולים, נשחק. גם המשפחה, מגיעה משפחה, רוצים לתת את הפרטיות. גם אני מחויב לתת למשפחה את הפרטיות, מבחינה אלמנטרית, צריך לתת את הפרטיות לכל חולה. זה אומר שהמשפחה צריכה לצאת מהסלון, או במקרה הטוב אפשר למצוא איזה חדר צדדי שפנוי, אבל הדברים האלה מפריעים גם למעגל המשפחתי היותר רחב, באמצע הלימוד עם הילד, יש את כל ההשלמות שצריך לעשות במהלך השבוע, כל הדברים האלה, זה פוגע גם במרקם המשפחתי. ולכן כשנכנסים ואומרים, דופקים על הדלת בשבת, צריך לזכור האם באמת הבעיה היא בעיה שדורשת את ההפרעה הזאת, או שזה בעיה שיכולה לחכות, ולא להגיד, הבית הסמוך יש רופא, נלך לשם, כי צריך לזכור שיש בזה פגיעה. אף אחד לא אוהב שדופקים על דלתו אם הוא מוסך נקרא אותו שלי תקוע למטה בשבת, או ביום שישי 5 דקות לפני שבת. עוד שתי דברים שמאוד חשובים. 3. אחד זה נושא של איזה כלים יש לי בבית. יש לי בבית, לי יש סטטוסקופ ואוטוסקופ. אין לי ערכת תפירה, שנדבר עליה שבוע הבא, זה לא סתם שאין לי ערכת תפירה, נדבר על זה שבוע הבא. אין לי בדיקות מעבדה בבית, אין לי מנורה חזקה לראות בתנוחי אוזניים פנימיים כמו שרופא אפוזן גרון, אין לי יכולות סאקשן, אין לי מכשיר החייאה. את כל הציוד הזה אין לי. זה ציוד שנמצא בקופת חולים, במרפאות מסודרות, בטרם ובבית חולים, בניידות טיפול נמרץ. צריך לזכור שכשניגשים לרופא, יש לו שתי ידיים בדרך כלל, לפעמים יש לו סטטוסקופ, לא תמיד אפילו. ולכן להתחשב בכלים המוגבלים שיש לרופא לעזור. כל מי שהגיע אליי יודע שאמרתי לו, אבל במוצאי שבת אתה צריך לבוא שוב. זה לא כי אני לגמרי פנוי במוצאי שבת ואין לי מה לעשות חוץ מלראות האנשים עוד פעם. זה לא הסיבה. הסיבה שאני מבקש מאנשים לבוא במוצאי שבת היא לפעמים סיבה רפואית, כדי לראות את המעקב, לראות מה קרה במשך השעות, כי גם אני לא תמיד בטוח בהבחנה שאני נותן, ובדרך כלל הוא תמיד היא כדי לתעד. התיעוד ברפואה הוא דבר קריטי. מישהו הגיע אליי, כי אני לא, ובדרך כלל אני לא הרופא שלו, אני לא עובד לא בשום קופת חולים. החולים שלי, אני עובד בבית החולים מלין, החולים שלי הם חולים כרוניים שמטופלים אצלי במשך חודשים ושנים, הם בבית חולים. הם לא, התיעוד הוא לא בשבילי. אני לא אחזור ואראה את הילד הזה בדרך כלל. התיעוד הזה נועד לרופא המטפל אחר כך בקהילה שידע מה אני חשבתי, מה ראיתי, מה היו סימנים, לדבר בשפה רפואית שהוא מבין, לקבל את המידע, וגם מבחינה ביטוחית. בכל אופן, יש פה איזשהו מרכיב של סיכון. אם שגיתי, צריך לתת לילד את הכיסוי הכספי אפילו, במידה, יש ביטוח, אין בעיה, יש לי ביטוח. אבל את הביטוח צריך להפעיל. אם אני לא אתעד, לא יהיה כלום. אז גם בשבילכם, הפונים, וגם בשבילי, לשקט הנפשי שלי, כל פנייה צריכה להיות מתועדת ורשומה בצורה טובה, על מנת שאפשר יהיה להפיק מהן את המקסימום, גם בכלים של מעקב הלאה, וגם בכלים שאם חס וחלילה יש בעיה. אני חוזר ואומר שרפואה זה דרך חיים, ולא בגלל הדברים האלה לא להסס לבוא. עוד דבר שלא אמרתי, אני לא, אין לי תיק במס הכנסה כרופא, אני שכיר, אני לא מבקש אנשים במוצאי שבת בשביל לשלם לי. זה לא המטרה, מעולם לא לקחתי כסף על עבודה בשבת, לא רואים איזה ברכה מהפרנסה כזאת. זה לא בשביל זה, תבואו, אל תביאו את פנקס הצ'קים, תבואו בשביל עם הילד או בלי הילד, לפי מה שאמרתי לכם, אבל לא לנסות לשלם, אני לא אקבל כסף, זה אסור לפי חוק. אין לי תיק במס הכנסה. נתחיל עכשיו ממש את הכניסה פנימה לתוך רפואת ילדים. גיל, השאלה הראשונה שמדברים, שמתקשר אליי מישהו תורן בבית חולים ואומר לי, הילד שאני לא מכיר, כשהייתי בהדסה עוד רופא, הוא מתקשר ואומר, יש בעיה עם ילד כזה, אני אומר לו, בן כמה? הוא אומר לי, בן 3. אז הוא אומר לו, מה? בן 3 דקות? בן 3 חודשים? 3 שנים? זה הבדל. הבדל גדול בהתייחסות. בין ילד קטן מאוד, בין ילד בגיל הילוד, ילד בגיל ה-childhood, השנה הראשונה, הינקות, בין גיל ה-toddlers, הגיל ה-2-3, ובין ילד בוגר יותר. המחלות הן שונות. החיידקים, מבנה מערכת החיסון. ולכן הגישה הכללית שנובעת באבחון המחלה ובטיפול בה משתנים. אנחנו בעיקר נדבר הערב על הגילאים הקטנים. הגילאים הבוגרים יותר בדרך כלל הם פחות דחופים, אם כי גם להם יש הרבה פעמים בעיות דחופות, אבל הם לא שונים במהות. נדבר יותר על הבעיות של הגילאים הצעירים יותר, בדרך כלל עד גיל 5 רוב הדברים שנדבר עליהם. אני אזכיר בהמשך, אני אקדיש מספר דקות לחולה הכרוני, רוב הערב אנחנו נדבר על החולה האקוטי. למעט שקופית אחת שתכף היא השקופית הבאה, שהיא נוסקת בחולה האכרוני, כל הערב אנחנו נדבר על המחלה האקוטית. מה היא מחלה אקוטית? מחלה שהחלה בדקות, בשעות או בימים האחרונים. לא מחלה שהילד סובל ממנו חודשים, שנים, אולי מלידתו. לא באלה אנחנו עוסקים. כאשר אנחנו מסתכלים על החלוקה של החולים השונים, צריך להבין, האם המחלה שכעת, הבעיה שכעת נמצאת לפנינו, האם מדובר בבעיה מסכנת חיים, שילד כעת, בדקות הקרובות, או בזמן הקרוב, קצת לאחריו, עלול לסכן את חייו? האם מדובר פה בסכנה של איבר מסוים בגוף? האם הדבר הזה ייצור פגיעה קבועה באיכות החיים, או אולי פגיעה זמנית? האם מדובר באיזושהי נוחות זמנית קלה, או אולי בהרגשה רעה איזשהו זמן? השיקולים האלה הם לא רק שיקולים רפואיים, גם ההלכה שמסתכלת על הדברים מחלקת את הדברים לשלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה היא חולה שיש בו סכנה, שעליו מחללים את השבת מצווה בגדול, ומצווה בגדול זה לא בשביל שהוא יראה שגם אני מחלל שבת, אלא כי הוא יודע איך לעשות את הכי פחות חילולי שבת, כי זה לא קל, כמו שהרב אמר קודם, צריך לדעת כן לחבים את המנוע או לא, זה לא פשוט. צריך לדעת איך לחלל את השבת אחר כך, אבל לחלל שבת אז גם במלאכות דאורייתא, לא צריך אמירה לנוכרי, לא אסור אמירה לנוכרי אולי אפילו, צריך לעשות את הדברים כמו שצריך לעשות, מבחינת בחולה שיש בו סכנה. יש את החולה שאין בו סכנה, שזה כולל את כל מישהו, מי צריך לשכב במיטה בגלל שהוא חולה מספיק בשביל לשכב במיטה, וכולל בתוכו את סכנת איבר, כולל בתוכו את החולה שכרגע הוא בריא, אבל חולה סכרת הוא בריא, אבל אם הוא לא ייקח את האינסולין שלו, אז הוא יהיה עוד מעט חולה. אז הוא נחשב מבחינה הלכתית כחולה שאין בו סכנה בתחום הזה. כמובן, אם יש לו פתאום כאב ראש, אז לאותו כאב ראש הוא לא נחשב חולה סכרת, זה לא תמיד קשור, לפעמים כן. חולה שאין בו סכנה, התירו לחלל שבת במלאכות רבנן ובאמירה לנוכרי. ויש את החולי קל, מה ששמירת שבת קראתה קורא לו מחושי מקצת חולי, זה כבר מופיע גם, הוא לא המציא את ההגדרה הזאת, בהם בעצם לא הותר לחלל שבת, ויש דברים שאפשר לעשות כדרך, תרטרופות כדרך הבריאים, אבל זה בשביל זה, זה צריך, לא ניכנס עכשיו לסימן של כפחת, אבל זה עיקר הדברים. אפתח לכם נושא אחד בנושא הכרוני. חולה כרוני צריך לזכור שבדרך כלל מי שמכיר אותו הכי טוב זה המשפחה שלו. החולה הכרוני, המשפחה יודעת הכי טוב. אם אנחנו אומרים לב יודע מרת נפשו בהרבה מאוד עניינים ברפואה, בחולה הכרוני זה בוודאי נכון, המשפחה מכירה ויודעת. וצריך להקשיב להם ולדעת מה הם מדברים, הם לא אומרים סתם. הם האחרונים שרוצים לרוץ למיון סתם, הם מכירים את מה זה מיון, הם יודעים איך זה נראה, הם יודעים מה זה אשפוז, והם עושים כל מאמץ כדי לטפל בילד לפני שהוא יידרדר ויגיע למצב הזה. לחולים האלה בדרך כלל יש את הטלפון של רופא שמכיר את הילד ומכיר את הבעיות שלו, והוא בדרך כלל הכתובת הטובה ביותר לטיפול, ולא הרופא הקרוב אלא הרופא שמכיר את הילד. צריך לזכור שיש ברפואת ילדים מחלות, סתם לזרוק, מחלות מטבוליות. זה קבוצה של מחלות שאין אף רופא חוץ ממטבוליסטים שיודע בעל פה את כל הטיפול בהם. אין כאלה רופאים, יש בישראל 5 רופאים מטאבוליסטים פחות או יותר, הם יודעים לשיר את המחלות האלה. כל רופא אחר פותח ספר, אין סיכוי לדעת המחלות האלה, זה הכל מעגלים ביוכימיים מורכבים ומסובכים, אף אחד לא יודע את הדברים האלה בעל פה. אין טעם לדבר עם רופא סתם שאין לו ספר ואין לו שום דבר על מחלות מטאבוליות, הוא לא יודע, הוא לא יכול לזכור את זה, זה מעגלים מורכבים ומסובכים מדי בשביל לזכור בעל פה. החמרה בחולים האלה יכולה להיות מסוכנת הרבה יותר, כי הרזרבות שלהם, אם אדם בריא יש לו איזשהם רזרבות גם בריאה, גם בלב, גם באנרגיה, החולים האלה אין להם את הרזרבות האלה הרבה פעמים, ולכן הטיפול בהם הוא הרבה יותר משמעותי וצריך להיות קל על ההדק, ואני אדגיש ואגיד שלדעתי, שוב אני לא פוסק הלכה, לדעתי במקרים האלה בחולים אחרונים צריך להחמיר בדיני פיקוח נפש ולהקל בדיני שבת, כי כל דבר שהוא עכשיו לא נראה פיקוח נפש יכול אצלם להידרדר מאוד מאוד מהר לפיקוח נפש קשה מאוד. זה הרשימה של לאחרי כמה ניפויים של הבעיות השכיחות שפנו אליי ב-6 שנים האחרונות בהר חומה. כן, בהר חומה. אני אעבור עליהם תכף אחד אחד בצורה מפורטת. נתחיל עם התמונה אולי השכיחה ביותר. הילד לא מרגיש טוב, הוא נראה רע, הוא אפתי, הוא מתנהג שונה מהרגיל, או במילים אחרות בכיוון ההפוך, הוא באי שקט, הוא לא נרגע, הוא בוכה לי כל הזמן, סוף ציטוט. זה המשפט המתאר את האי שקט. הסימנים האלה בדרך כלל הם יכולים להראות על מחלה מאוד משמעותית, ואנחנו לכן נעבור עליהם אחד אחד ולהבין מה המשמעות של כל אחד ונבין מה הכוונה. תינוק שלא נראה טוב להורים שלו הוא בדרך כלל לא נראה טוב. זה שאני כרופא רואה אותו עכשיו פעם ראשונה ונראה לי טוב, זה לא אומר הרבה, ההורים מכירים אותו, ואם ההורים אומרים לא נראה לי טוב, זה משפט שרופא מפחד ממנו. רופא ילדים ששומע מהורה הילד לא נראה לי טוב, הוא מתחיל לחשוש, כי זה משפט שמאוד מאוד אומר שהאדם שהכיר אותו הכי טוב אומר שמשהו לא בסדר. סימנים אובייקטיביים שילד שלא נראה טוב זה צבע הפרפר, זה צבע כחלוני, ילד שגונח, הוא מתקשה לנשום, זה סימני עזרה משמעותיים שמקומם בחדר מיון עם אמבולנס. לא להמתין, לא לחכות, ילד בצבע לא טוב. הילדים האלה הם בדרך כלל, ואני פה אני מתייחס בעיקר לחצי שנת חיים הראשונה, הילדים האלה בדרך כלל הם ילדים עם זיהום קשה שצריכים טיפול דחוף במיון, באשפוז. צריך לזכור שכל הסימנים האלה בדרך כלל מתייחסים לילדים שעוד לא מדברים. ילד בגיל 4-5 והוא מתחיל להגיד מה מציק לו, ילד בגיל 8 מסביר בדיוק מה הבעיה. תינוק אפתי. תינוק אפתי זה לא תינוק ישן. תינוק אפתי זה שאתה מאיר אותו, הוא לא מתעורר. שהאמא מנסה להניק אותו, הוא לא פותח את הפה לחלב, למרות שהוא זורק את הראש, הוא לא איתנו. תינוק הזה, יש לו בעיה משמעותית. יש לו פגיעה ברמת ההכרה שלו. תינוק הזה מקומו בחדר מיון באשפוז. לא צריך לחפש רופא ליד, לא צריך לגשת לטרם, אין טעם, זה בזבוז זמן יקר, בטרם לא יוכלו לתת לו מענה. תינוק הזה להזמין אמבולנס ולסוע למיון, הילד לא בסדר ברמה משמעותית. מתנהג שונה מהרגיל, זה הסימן הכי לא ספציפי. הוא לא נראה לי טוב, אני לא יודע להגיד מה, אבל זה נראה לי לא כמו שאני רגיל. פה נורא חשוב לנסות, בכל אופן, לשחות מהמשפחה, לעזור למשפחה להבין מה לא נראה להם טוב. האם הוא אוכל שונה מהרגיל, האם הוא ישן שונה מהרגיל, האם הוא מראה איזשהו סימן אחר שונה מהרגיל, בכי, אי בכי, לא רוצה על הידיים, כן רוצה על הידיים, הוא נודניק. להבין מה באמת המשפחה מרגישה, ולפי זה, לפי החומרה של זה, להתייחס לדברים. בעצם את המשפחה יכולה לעשות את השיעורי בית האלה בעצמם, והרצוי במיוחד ביום חול זה לא בעיה, אבל בשבת במיוחד רצוי שהמשפחה תגדיר לעצמה מה באמת מפריע לילד, ואז אחרי שהיא תבין מה באמת מפריע בהחלט היא תוכל לנהוג לפי הבנתה מה הבעיה. התלונה הבאה היא תלונה של אי שקט. אי שקט זה תלונה מאוד שכיחה בילדים. ילדים לא רוצים לישון, ילדים לא רוצים לאכול, ילדים רוצים לבכות, רוצים לכעוס, לקחו להם את הצעצוע, לא נתנו להם את הצעצוע, לא נתנו להם לקחת את הצעצוע. ילדים בוכים. ילדים, לא, החיתול שלהם לא נקי. הם רעבים, הם צמאים. הם עייפים מדי. הם ישנו יותר מדי. כל דבר יכול לגרום למסכת של בכי ארוכה. אחרי שאת כל הדברים הרגילים עשינו, ריצינו את הילד, הפתחנו לו את הסוכריה, או מנענו ממנו את הסוכריה, ונתנו לו את הבקבוק, והחלפנו לו חיתול, ועשינו את כל הדברים הרגילים, ועדיין הילד ממשיך לצרוח ולצרוח ולצרוח, צריך לחשוב שאולי יש באמת בעיה רפואית. הבעיה השכיחה ביותר היא שערה כרוכה. בעיה פשוטה מאוד, לעבור על כל האצבעות שלו, לפתוח את החיתול, להסתכל שגם שם משהו לא כרוך מתחת, להסתכל, אם יש שערה שנקרחה מסביב לאצבע, לוחצת, זה כאב לא נורמלי, זה פשוט סוגר את כלי הדם, זה כואב מאוד. הילד לא יודע להצביע ולהגיד כואבת לי הרגל, אז האצבע השלישית, הוא לא ידע לסמן את זה. זה בעיה שכיחה מאוד, פשוט. ילד שבוכה באי שקט, לבדוק את כל 20 האצבעות שלו, להסתכל על הידיים והרגליים שלו, להסתכל מתחת לחיתול ששם שום דבר לא כרוך, אם הכל בסדר, לעבור לבעיה, לדבר השני שקורה לפעמים, שזה שריטה בקרנית. ילד, במיוחד את הגילאים הקטנטנים, שעדיין לא יודעים, שולטים בידיים שלהם, לא יודעים מה הם עושים עם הידיים, יכולים עם ציפורניים, יש גזירה ש... ששום רופא עוד לא הצליח לפתור את האמונה התפילה הזאת שאסור לגזור ציפורניים 40 יום, אז ההורים לא גוזרים את הציפורניים, גורבים גרביים, אין שום בעיה לגזור ציפורניים, רק בזהירות, כי לא לחתוך את הבשר. אז אפשר, סורטים את הקרנית שלהם, ואז שריטה בקרנית זה לא נעים, אז, אבל אפשר לראות סימנים, עין אדומה, גרויה, אפשר לראות את הסימנים של זה. לעתים נדירות, בעיקר החל מגיל 3 חודשים עד גיל 5-6 שנים, יכול לעתים נדירות להגיע עד גיל 9 שנים, יש מחלה, יש בעיה כירורגית, בעיה שמעיים נכנסות לתוך מעיים, נקרא אינטוסספשן, התפשלות מעי, שהסימן היחיד הראשוני הוא בכי שלא ניתן להרגעה, לפעמים זה בכי לסירוגין, הילד בוכה בוכה בוכה, ואז כבר אין לו כוח יותר לבכות, הוא נרגע, הצבע שלו לא נראה טוב בדרך כלל, ואז שוב כאבי תופת, ושוב הוא בוכה ובוכה, שזה בעיה חריפה ודחופה. אז ילד שלא נרגע, ועשינו את כל הדברים הרגילים, ולא הסתדרנו איתו, מקומו בחדר מיון. כי אם הילד בוכה באי שקט, חצי שעה, 40 דקות, לא מצאנו שום דבר כרוך, שום דבר לא מרגיע אותו, יכול להיות שיש לו משהו משמעותי, אני מדבר בעיקר על הגילאים הצעירים. בגילאים יותר גדולים הוא יגיד, כואבת לי הבטן, הוא יותר ידע להגיד. טוב, זה המפתח. זה הבעיה ש... מדירה את שנתם של רוב ההורים בישראל מדי בוקר, האם לשלוח היום את הילד לגן, כי היה לו חום בלילה של 38.2. ולצורך ההתייחסות לזה אני אחלק את קבוצות הגיל לפי החלוקה שפה. אז עד גיל חודש, כל ילד עד גיל חודש שיש לו חום בטוסיק מעל 38.0, כל ילד מקומו מיד בחדר מיון עם תיק להשפוז 3 ימים לכל הפחות. כל ילד מתחת לגיל חודש שיש לו חום מתחת ל-30, מתחת ל-28 יום, נדייק, שיש לו חום מעל 38.0, יגיע לחדר מיון, יעבור סדרה של בדיקות ויאושפז לכל הפחות ל-3 ימים. אם לא ימצאו כלום, אחרי 3 ימים ישוחרר הביתה, אחרי שקיבל 3 ימים אנטיביוטיקה ולא יצמח שום דבר. יצמח לו בתרביות, יקבל טיפול לפי הזמן של, הצמיחה של החיידק שהוא קיבל, שמצא כמה זמן צריך טיפול לפי הספרות. אז עד גיל חודש אין שאלה, חום ידעתם 38.0 ומעלה לחדר מיון, בלי שאלות בכלל, מציל חיים. קרה לי כבר ילד בגיל 28 יום שהייתי תורן מיון, 28 יום, חום 38.2, אמרתי, נו, נעשה לו הנחה, הוא נראה כל כך טוב, הכל בסדר. התקשרתי לכונן כי לא רציתי לקחת אחריות, אמר לי, ניתאי, אל תסבן, אל תיקח ילד בן 28 יום, תעשה, אחד מהם צמח, אחד שהיה לי צמח... דלקת בקרום המוח, חיידק מבדיקה של נוזל חוד השדרה, צמח חיידק במוח, אם היינו משחררים אותו הביתה, אני לא יודע אם הוא היה חי. לא לסבן בזה, 28 יום לבית חולים, 28 יום לבית חולים, לא לסבן בזה, דרך אגב לא צריך הפניה. החוק בישראל אומר שתינוק עד גיל חודשיים, שזה התחנה אמנם הבאה היא 3 חודשים, יש תחנת ביניים שהיא רק לפי החוק. חוק ביטוח בריאות חובה קובע שכל תינוק עד גיל חודשיים שיש לו חום, כל הוצאות המיון, גם אם ישוחרר לביתו, חלות על קופת חולים גם בלא הפניית רופא. לא לפחד, יש לכם תינוק עד גיל חודשיים, יש לו חום, אפשר ללכת איתו למיון, יחזירו לכם את הכסף, זה חוק. אין להם ברירה לקופת חולים. עד גיל 3 חודשים, התחנה הבאה היא עד גיל 3 חודשים, עדיין אנחנו מדברים על זיהומים שיכולים להיגרם בקשר להיריון וללידה. זיהומים שנרגשו בתעלת הלידה או בתוך הרחם, ולכן עד גיל 3 חודשים אנחנו מסתכלים בקבוצת חיידקים הרבה יותר רחבה, הרבה יותר חיידקים שהם הרבה יותר מוכרים ומעבר. יש פה עוד קבוצת ביניים שהיא עד גיל 3 שנים, שבה ילדים יכולים לפתח זיהום משמעותי, ספסיס, דהיינו בקטרמיה, חיידק שיושב בתוך הדם בלי שיהיה סימנים נוספים. קוראים לזה אוקולט בקטרמיה, בקטרמיה שקטה, לא רואים אותה, לא שומעים אותה, יש לילד רק חום ובדם מסתובב חיידק. זה דבר שרואים אותו בדרך כלל עד גיל 3. בילדים מחוסנים, לפי תוכנית החיסונים של מדינת ישראל, זה כמעט לא קיים. מי שקיבל את כל החיסונים, גם נגד המופילוס אינפלואנזה וגם נגד פנמוקוק, בעצם כיסה את עצמו מפני האופציה הזאת כמעט לחלוטין, בילדים בריאים. זה הקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה זה כל הקבוצה של מגיל 3 שנים, שבהם הזיהומים בעצם פוגשים מאחסן ילד בריא, מערכת חיסונית תקינה, בשאיפה גם מחוסן, ושבדרך כלל יודע להתמודד עם כל המזהמים הרגילים. מה קורה עם מזהמים קשים? מזהמים קשים, חולים. אז או שמחלימים ללא אנטיביוטיקה, או שמחלימים עם אנטיביוטיקה, אם זה חיידקי, או לעתים נדירות, לצערנו גם לא מחלימים. אז מתי, מה לעשות עם החום הזה? איך עושים איתו? איך מתייחסים אליו? אז דבר ראשון, נדבר על מה זה חום גבוה. משפט שכל הורה שני אומר, לילד היה חום גבוה. אז ההגדרה שלי של חום גבוה זה מעל 41.5. כל מי שיש לו חום פחות מ-40.5, יש לו חום. יש לו חום, חום גוף זה בסדר. לכולנו יש חום גוף, הוא יכול לנוע בין 36 ל-37.5 בצורה תקינה, וגם אם יש למישהו 38.5 או 39.5 או 40.5 או 41.2, ככל הנראה החום שלו זה חום, זה טמפרטורה, אז יש לו חום. זה לא סיבה לבעלה, זה מנגנון תקין, הגוף מראה שיש בו, רואה שיש לו מחלה, בהקשר הזיהומי, רואה שיש מחלה, והוא מגיב למחלה הזאת על ידי העלאת חום. יש הרבה מחקרים שהראו שהתהליכים של העלאת החום הם קשורים לפעילות טובה יותר של חלקים מסוימים במערכת החיסון. גם דגים, בעלי דם קר, מעלים את חום גופם במחלה, במצב של מחלה זיהומית. לא צריך להיבהל מהחום. לא צריך לטפל בחום. החום הוא לא האויב. זה לראות בדבר הלא נכון. לא צריך לפחד מהחום. צריך לפחד ממה שגרם לחום. צריך למצוא את מה שגרם לחום ובו לטפל. האם לטפל בחום בכלל? תלוי. אם הילד מסתובב עם 40 חום, שמח וטוב לב, מרגיש מצוין, רק אנחנו מורגים בו, רואים לו שהוא לוהט ויש לו 40 חום, שיבוסם לו. אם הילד עם 38.2 חום וסמרטוט ולא מגיב ונותנים לו את האקמול או הנורופן או האופטלגין והוא מרגיש מצוין, אז למה לא לעזור לו? ירגיש יותר טוב. אין מצווה לטפל בחום. אין שום מצווה כזאת בתרי"ג מצוות. אין סיבה לזה. אפשר לטפל בחום לפי הצורך של הילד. נגיע. יש שקופית על התכווצויות חום. זה לגבי חום גבוה, וממילא מכאן נגזר כל העסק. אם אנחנו רואים שהילד הוא עם חום והוא אפתי והוא לא מגיב, אז דיברנו על אפתי ולא מגיב קודם. ילד שאפתי ולא מגיב, מקומו בחדר מיון. ואם הילד מתנהלג כבריא למרות שיש לו חום, או אם נתנו לו אקמול, נורופן, אופטלגין, לא משנה מה נתנו לו, וירד החום והוא מרגיש טוב ומתהלך כבריא, ככל הנראה אין לו מחלה מאוד קשה. אף רופא לא יכול לזהות חום אחרי שעתיים ולהגיד ממה סיבתו. נניח שיש דלקת אוזניים קשה שגורמת לחום הזה, בדרך כלל אנחנו לא נראה אותה באוטוסקופ. בשביל לראות את הדלקת האוזניים באוטוסקופ צריך לראות בלט של אור עטוף, זה לוקח זמן. אוקיי? לא רואים את זה מיד. את הדלקת ריאות לא שומעים בשעתיים הראשונות. לא שומעים אותה בסטטוסקופ. גם בצילום חזה רואים אותו אחרי 24-48 שעות. אין טעם לרוץ לרופא בדרך כלל כשהילד מתנהג כבריא ב-48 שעות של החום. להמתין, סבלנות. 3 ימים הילד עם חום שווה לראות רופא. אין טעם לרוץ לפני כן לרופא, זה לא יעזור, הרופא לא יוכל לעזור גם. הוא לא ידע, הוא יגיד לכם, זה בטח מחלה ויראלית, או נמתין, נראה לאיפה זה ילך. אין טעם לעשות בדיקות דם בשלב הזה, זה מוקדם מדי, אין מה לחפש בהם. סבלנות, אבל כל זה אם הילד נראה טוב. אם הילד לא מתנהג כמו ילד בריא, כמו שדיברנו קודם, מצב הוא אחר לחלוטין. יש עוד סיבות לחום. לא רק מחלות זיהומיות, יש חום שנובע מתגובה. ילדים שמצמיחים שיניים, הרבה הורים יכולים להגיד לכם, אבל יש לו 8-2 חום, אבל הוא מצמיח עכשיו, יש לו שן שיוצאת, זה קשור לזה, והם צודקים. יש חום שהוא חום מרכזי שנובע ממחלות של ההיפותלמוס בדרך כלל, חלק בגרעיני הבסיס של המוח. יש הרבה גורמים אחרים לחום שהם לא צריכים בכלל טיפול, או שאי אפשר לטפל בהם. אבל זה בדרך כלל בחולים יותר חולים, או שיש להם בעיות נוספות. תסתכלו תמיד ששקופיות שמופיעים בפינה השמאלית, הדברי הירושלמי, הרמב"ן בשם הירושלמי, זה שקופיות שצריך לשים לב שהנשאל בהם מגונה. קוצר נשימה זה לא משהו שצריך לחפש בשבילו רופא. ילד שהוא בקוצר נשימה קשה, זה מראה שהילד במצוקה קשה. איך נדע שהילד במצוקה קשה? אם הילד נושם במקום 30 נשימות, נניח ילד בן 8 חודשים, או במקום עד 60 נשימות, ילד עד גיל 3 חודשים, מותר לנשום 60 נשימות, או נושם 120 נשימות, משהו לא בסדר. ילד כחול, מה זה כחול? קצות גפיים של אנשים ששותים כוס מים קרים והגפיים שלהם כחולות, גם מבוגרים. כשאני מדבר על כחלון, אני מדבר על כחלון מרכזי, באיברים הפנימיים של הגוף. איך רואים את זה? רואים את זה בשפתיים, בלשון, בחניכיים. ילד שיש לו כחלון מרכזי בפנים, זה ילד שהוא במצוקה נשימתית קשה. הסטורציה שלו נמוכה, הוא זקוק לחמצן דחוף. זה ילד שלא מחכים איתו, ולא לוקחים את האוטו, אלא מזמינים מונית, מזמינים אמבולנס, לא מונית, לוקחים אמבולנס ולוקחים אותו מיד לבית חולים לקבל חמצן. הרבה מהגורמים, ונדבר על, בהמשך על עוד, על גורמים מכיוון אחר, גורמים יכולים להיות מסכני חיים. אז מה הסימנים העיקריים? נשימה מהירה והרבה פעמים שטחית, ונשימה של אברי עזר. מה זה נשימת אברי עזר? היה לנו שם מזיז את הגפיים שלו. יש רטיעות בין, בין הצלעות, אפשר לראות שכל הצלעות, כל הדברים, יש ממש רטיעות עזות. השרפות עולות וירדות במהירות עצומה ובכוח ובעוצמה. האף כאן, הנחיריים, יש פתיחה וסגירה של הנחיריים, כל אחד מאיתנו יכול קצת להגדיל את הנחיריים. ילד שעם כל נשימה מגדיל את הנחיריים שלו, הוא במצוקה נשימתית. בגיל שאפשרי, הילד ינסה לשבת כדי לקבל יותר חמצן. לעתים לא לשכוח שיש גורמים שיכולים להביא לזה, גורמים סביבתיים כמו גזים רעילים, סגור את ברז הגז, לשים לב לפתוח חלון לעברר, יכול להיות שיש איזה גז שאנחנו לא רואים ולא מריחים ולא שומעים, והוא נמצא שם, הרעלת CO. ובדרך כלל בקוצר נשימה יש עוד סימנים נלווים שיכולים להסביר את זה. יש חום, יש הקאות, יש עוד סימנים שיראו לנו שיש פה מצוקה. הילד לא יכול לאכול. מאוד קשה לאכול ולנשום 120 נשימות לדקה. תנסו פעם לנשום 120 נשימות לדקה ולצריך להכניס משהו לאכול גם. מאוד קשה. אם דיברנו על סימנים לא ספציפיים, אז אמנם שלשול והקאה נגרמים בדרך כלל על ידי זיהומים ויראליים, בדרך כלל ויראליים, יכולים להיות גם חיידקים במערכת העיכול, אבל הרבה פעמים הם מהווים סימן לאיזושהי מחלה אחרת. דלקות אוזניים, כל מי שחווה על ילדיו דלקות אוזניים יכול להגיד לכם, זה הולך עם יופי עם הקאות. לעתים יש סיבות נוירולוגיות שגורמות להקה. יש ילד קיבל חבלת ראש, אומנם שאחרי שבוע הבא, והוא מתחיל להקי בעקבות לחץ תוך גולגולתי גבוה. בגילאים הממש צעירים אפשר לראות שהילד יונה כל היום, ואז אין מקום בבטן, אז הוא מקי. פשוט האכלת יתר. פקיעת שיניים הולכת עם זה, תגובה לתרופות. אני רק אזכיר, בנושא של שלשול, זה פשוט דבר ששאלה חוזרת המון פעמים, יציאות של ילוד. ילוד, בגיל הילוד, יונק, פחות או יותר יציאת קינה זה בין פעם בשמונה ימים לשמונה פעמים ביום. בערך זה הטווח. כל זה תקין. אין איזשהו מספר קסם ש... יש ילדים שעושים הרבה, יש ילדים שעושים מעט. גם זה תקין, גם זה תקין. אוקיי. טוב, נעבור לסימנים יותר שאנשים נבהלים מהם, ומרגישים את הצורך שהם צריכים דחוף עזרה, ולא כך יודעים איך להתמודד. אחד הדברים האלה זה דם טרי. אז דם מאף, כולנו מכירים, כולנו יודעים, לוחצים על החלק העליון של אף, ועם זה רוב האנשים יודעים להתמודד יפה ולא נבהלים, מיוחד שזה לא בפעם הראשונה, או גם להם עצמם היה את זה. מה קורה אם רואים דם בשתן? זה הרבה יותר מפחיד. מה רואים? רואים דם שהילד מקיא דם, upper GI, upper gastrointestinal. דימום ממערכת העיכול העליונה. ילד מקיא דם, או ילד משלשל דם. במקרים האלה, בדרך כלל יש חרדה גדולה שמלווה. באופן כללי, ככלל אצבע, המקרים האלה הם לא דחופים לאמבולנס, אבל הם בהחלט, אם הילד יציב, הם בהחלט לחלל עליו שבת, להגיע למקום שיש עזרה, כאשר כל הדברים האלה דורשים יכולת מעבדתית. זאת אומרת, אם נדבר על שתן, צריך לבדוק את מערכת הכליות, צריך בשביל זה לעשות אולטרסאונד של הכליות, צריך בשביל זה לעשות בדיקה של השתן, צריך בשביל זה לעשות בדיקה של הדם. בלי כלים האלה אין אף רופא בבית. שלשול דמי מחייב הסתכלות לתוך מערכת העיכול פנימה, אפשר לעשות את זה עם האצבע, אבל זה הסתכלות לא טובה. הסתכלות הטובה היא הסתכלות בהרדמה, עם רקטוסקופ, להסתכל מה המקור, אם יש איזה פוליפ בפנים, אם יש מחלה דלקתית של מערכת העיכול שצריכה בדיקות דם כדי לאשר אותה. לכן הדברים האלה ברובם לא נסיעה באמבולנס עם הילד במצב טוב, אבל בהחלט להגיע למיון לברר אותם. גם לא לטרם, זה לא מקרים לשלושת התחתונים, זה לא לטרם, אין טעם ללכת לטרם משלו. אני לא אדבר על הנפיחות המקומית שנובעת מחבלה, זה שבוע הבא. אני אדבר כן על נפיחות אזורית וכללית. לפעמים רואים ילד עם אפפיים נפוחות, עם גפיים עליונות או גפיים תחתונות שהן נפוחות. בטן תפוחה. הבעיות שגורמות לדברים האלה הן בדרך כלל או בעיות שקשורות לכליות, מחלה של הכליות, או בעיות בדם כמו חסרון אלבומין, או זיהומים חריפים. לעתים זה בעיה של המשאבה לא עובדת. אם המשאבה, הלב לא עובד, אז הדברים לא מצליחים לזרום. או לפעמים נדירות יותר, בעיה בכבד. בגילאים האלה זה מאוד נדיר בעיה כבדית, אבל יכול להיות. כל המקרים האלה של יש נפיחות משמעותית באיזשהו אזור של הגוף, מחייבים נסיעה למיון שוב. הדחיפות נקבעת, אם לקחת מונית את האוטו הפרטי או אמבולנס, זה נקבע לפי המצב של הילד. אם הילד יציב, אז אפשר להרים טלפון לתחנת מוניות שקוראים לעצמה תחנת מוניות הר חומה, אם בכלל לא בהר חומה, ולתחנה שכל הנהגים בערבים, אז הנסיעה היא הרבה יותר פשוטה, לנסוע עם נהג ערבי לבית חולים. ואם הבעיה היא הילד לא יציב, אז יקרא לאמבולנס. הבטחתי פרקוסים. פרקוס חום זה המצב הנוירולוגי הכי שכיח ברפואת ילדים. השכיחות היא בדרך כלל בגיל 9 חודשים עד גיל 5 שנים. זה פוגע ב3-4% מהילדים. זאת אומרת, זה לא דבר נדיר, אבל זה דבר מה זה מפריד. אני זוכר שנה ד' בית ספר לרפואה, פרקוס חום ראשון שראיתי בחיי בכניסה למיון. פחד, מפחיד נורא לראות פרקוס חום. באמת זה מפחיד נורא. ובכל פרקוס, גם הפרקוס החמישי הוא מפחיד להורים שלא רגילים לראות את זה בצורה דחופה. כל פרקוס ראשון של ילד מחייב פנייה למיון מיידית. פרקוס ראשון בחייו של ילד, לא משנה למה, יש לו חום, אין לו חום, כל פרקוס של ילד בפעם הראשונה בחייו מחייב פנייה למיון מיידית. כל ילד, גם מעל גיל 5 שנים. זה מדבר על פרקוס חום. הגילאים השכיחים של פרקוס חום, שתכף נתמקד בפרקוס חום, מתי לא לפנות בפרקוס חום לבית חולים. אבל כל פרקוס שהוא פעם ראשונה בחייו של ילד מחייב פנייה לחדר מיון, יבדקו את הילד. בכל אופן, פרקוס יכול להיגרם ממחלות מאוד קשות, כמו דלקת של קרומי המוח, יכול להיות מאפילפסיה, יכול להיות ממחלות מאנצפליטיס, מחלה של המוח עצמו, יכול להיות מתגובה למשהו מאוד קל שהוא לא משמעותי, כמו חום. למשל, העלייה, הטיפוס לחום מהר, של עד 39, ו3-4% מהילדים גורמים לפרקוס. הפרקוס הזה הוא פרקוס בדרך כלל שמתבטא בצורה סימטרית בגוף. אתה רוצה אחד הסימנים כתבתי. אז הפרקוס הוא מטרי בדרך כלל, הוא נמשך בדרך כלל זמן קצר. אף על פי שמותר שימשך עד רבע שעה, זה הנדיר. פרקוס חום בדרך כלל נמשך עד 2-3 דקות בדרך כלל, לעתים נדירות 5 דקות, עד רבע, מעל רבע שעה הוא כבר לא נחשב פרקוס חום, נחשב פרקוס קומפלקס, פרקוס מוקב, יש לו כבר הגדרות אחרות. אבל כמעט כל פרקוסי החום שראיתי נמשכו שניות ספורות עד דקה 2. פרקוס שחוזר לעצמו יותר מפעם אחת, ביממה שוב, זה סימן לפרקוס, לא לפרקוס חום רגיל, אף על פי שיש קלאסטרס, יש אוספים של פרקוסי חום, זה רפואת ילדים למתקדמים. פרקוס חום ידוע במשפחות, וזה דרך אגב יש לזה נטייה גנטית גם. אז פרקוס חום ידוע במשפחות שהם היו כבר 5 פעמים במיון והם כבר מכירים את הפרקוס הזה והם אפילו כבר לא כל כך נבלים, אז הרופא כבר שכבר דן איתם על לתת טיפול מניעתי מראש, לא לתת טיפול מניעתי, יש רופא שמכיר את התמונה, הם כבר חשוב לשאול את הרופא, אז מה יקרה בפעם הבאה? לשאול את השאלה הזאת, או את הרופא במיון, או את הרופא המטפל, יותר טוב את הרופא הקבוע המטפל, מה אתה ממליץ לי לעשות בפעם הבאה? אם יהיה פרקוס סימטרי, קצר, פעם אחת, בזמן עליית חום, האם לקחת אותו למיון בפעם הבאה או לא, ולנהוג לפי ההיצעה של הרופא הקבוע שלכם. בפעם הראשונה, תמיד למיון. בפעמים החוזרות, אתם אמורים כבר להיות בעלי ניסיון, ולדעת לשאול מראש את הרופא מה לעשות בילד הזה. כי לתת הנחיה כוללת זה קצת גורף מדי, כי יש הרבה פעמים סיבות נוספות שצריך לקחת בחשבון, שאני לא יכול לדעת עם הילד הספציפי ולדבר על אצל כולם.
פעם הם נותנים אמבטיה של כל באופן ידיד.
אוקיי, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה?
לא יודע, אני כבר
תאר לעצמך שאתה קודח מחום וזורקים אותך למים קרים, יש מה לך כיף או עינוי סיני?
עינוי סיני, אבל השאלה אם זה
יציל
אותו מפגיעה מוחית.
לא, אז נתחיל בזה שפגיעה פרקוסי, זה חשוב מה שאמרת, פרקוסי חום לא גורמים בפגיעה מוחית. קודם כל, הבסיס הראשון, פרקוס חום פשוט, simple febrile seizure, לא גורמים לפגיעה מוחית. זה הבסיס הראשון שצריך לדעת, זה לא מסוכן. אין שום הוכחה בספרות שזה גורם נזק. יש הוכחה שטיפול מונע, כן, יכול בתרופה מסוימת אחת יכול להוריד את רמת ה-IQ. אין שום הוכחה שהפרקוס עצמו גורם לנזק. אז הפרקוס לא מסוכן. אמבטיית קור זה התעללות בילד. צריך לזכור גם שילד מפרקס בירידה. יש ילדים שמפרקסים בעלייה, יש ילדים שמפרקסים בירידה גם. אז אתה יכול לגרום לו לעוד פרקוס. לכן הטיפול בחום הוא טיפול באקמול, לא אופן אופטלגין, כמו שדיברנו קודם. זה הטיפול בחום. והחיפוש צריך להיות לא החום ולא המטרה של ולא הפרקוס. אין מה לטפל בפרקוס. הפרקוס יעבור לבד תוך דקה שתיים, אפילו פחות. הפרקוס יעבור, אין מה לטפל, ולא להכניס עצמים חדים או מתכתיים או מפתחות לידיים או גופים. כל הדברים, האמונות ודברים כאלה, לרדת מהם. לתת הילד סביבה מוגנת, שאם הוא מטלטל את ראשו הוא לא יתפצע, זה יעבור. זה ייקח איזה דקה שתיים וזה יעבור. אם זה פעם ראשונה, כבר להזמין את האמבולנס לפינוי, או את המונית, תלוי, ואתם לא יודעים בזמן הפרקוס עוד את מה להזמין, אז להזמין את האמבולנס, ולדעת שאחרי כחצי שעה הילד יתעורר וירגיש טוב, לפעמים זה לוקח עד שעתיים, הוא ירגיש טוב והכל יהיה הרבה יותר קל. לא להיבהל מזה. אבל כל פרקוס שהוא לא עונה לקריטריונים של simple febrile seizure, פרקוס חום פשוט, דהיינו שהוא חוזר על עצמו, שהוא לא סימטרי, יד ימין ויד שמאל לא עושות אותו דבר, עין אחת מגולגלת ועין אחת לא מגולגלת, התנועות של הרגליים לא שוות, רק צד אחד של הגוף זז, לא הצד השני, הוא נמשך ארוך, זה לא נגמר, הפרקוס ממשיך וממשיך וממשיך, או לפעמים נעצר וממשיך, נעצר וממשיך. פרקוסים כאלה הם פרקוסים מסוג אחר לגמרי, הם מחייבים נסיעה דחופה למקום שיכול לתת עזרה, רצוי בנתן. לא שמתי פה את השלט, כי רוב הפרקוסים אינם מסכני חיים. במיוחד בגילאים האלה הם לא מסכני חיים, וגם חולי אפילפסיה, פרקוס יעבור לו, בדרך כלל זה לא מסכן את חייו. פריחה. יש להתייחס לפריחות בשני סוגים. יש פריחה שנובעת מתגובה למחלה זיהומית, ויש פריחה שהיא אלרגית. ונורא קל להגיד שיש שתי סוגי פריחות עיקריות, אבל איך להבדיל ביניהם? ככלל אצבע, וזה כלל אצבע והוא לא פרטים, הוא כלל אצבע, אומר שכל פריחה שאם אני לוחץ עליה היא לא נעלמת, זה אומר שיש שם בעצם שטף דם. למה? כי על כלי דם שאני אלחץ, אז הדם לא ייכנס אליו והוא ייעלם. ואם אני אלחץ על זה והוא לא נעלם, זאת אומרת שיש שם שטף דם, כי הדם כבר תקוע באותו מקום והוא לא זז. החיידקים שגורמים לפריחות בדרך כלל גורמים לשטפי דם, ולכן הפריחה לא תיעלם בלחיצה. התגובות האלרגיות גורמות להופעה של כלי דם על פני האור, והם כן ייעלמו בלחיצה. ולכן באופן כללי הפריחות הפתחיאליות, אלה שיש בהם שטף דם, הן הפריחות המסוכנות יותר. למשל מנינגוקוקסמיה, מנינגוקוק, חיידק שגורם לדלקת קרום המוח, גורם, אחד הדברים המאפיינים לנו זה פריחה שנקראת מנינגוקוקסיאלית, זה השם שלה, פריחה שפתחיאלית, שהיא עם כתמי דם שלא זזים, להבדיל מהפריחה המקולרית שנעלם, שהיא אדומה אבל נעלמת בלחיצה. פריחה שמשתנה ממקום למקום היא בדרך כלל אורטיקרית, היא בדרך כלל פריחה שנובעת מחשיפה לאיזשהו גורם אלרגני, שאם זה הסימן היחיד, רק הפריחה הזאת, אז אפשר לישון בשקט, זה יעבור. עם טיפול או בלי טיפול, אפשר לתת טיפול אנטי-היסטמיני למיניו, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר, לא ממש חשוב אם לתת טיפול, תלוי בגרד, אם הילד מגרד מאוד, אז כדי שווה לטפל בו. יש לנו עוד בהמשך שוב על אלרגיה, נדבר על זה שוב. הדבר הכי חשוב זה השורה האחרונה. אם בזמן הפריחה הילד מרגיש טוב, כל בסדר אצלו, כנראה שהפריחה לא מסוכנת. אם בזמן הפריחה הילד אפתי, עם חום ולא מגיב, אז הפריחה היא רק עוד סימן מיני רבים שאולי יעזור למצוא את הגורם למחלה, אבל הוא לא הסימן המפחיד. שוב, לא, אני לא אדבר על צליעה שבהקשר לחבלה, שאני אדבר שבוע הבא, אנחנו נדבר עכשיו על צליעה או שמלווה בחום, או צליעה שבאה אחרי כמה שבועות, שלפני כמה שבועות היה חום. זה שתי הפריחות, הצליעות הנפוצות שהן לא חבלתיות. אז צליעה שמלווה בחום היא בדרך כלל סימן אזהרה לזיהום משמעותי מאוד בעצם או ברקמה רכה או במפרק, והיא דבר שמחייב טיפול מיידי, נסיעה לחדר מיון. בהחלט יכול לבוא גם מזיהום בעמוד השדרה עצמו, בדיסקיטיס, מה שמכונה דלקת של הדיסקה, יכול להיות של מפרק או של עצם עצמה, אוסטומיאליטיס, אוסטטיק ארטריטיס. וצליעה שבאה אחרי כמה שבועות, היה מחלת חום לפני שבועיים עד חודש, והכל עבר, הילד עברי, ועכשיו הוא פתאום צולע, גורר רגל. הצליעה הזאת בדרך כלל היא תגובתית, והילד מרגיש מצוין, הוא רק לא רץ וקופץ כרגיל, כי הרי הוא גורר רגל, הוא היה רוצה, אבל זה לא מצליח לו, הוא רוצה אבל לקפוץ ולהרגיש כרגיל, אין לו שום תלונות אחרות, אין לו חום, זה צליעה שהיא תגובתית, היא לא מסוכנת, היא תעבור לבד, טיפול באספירין למיניו, נורופן, אספירין, זה נקסין, זה הטיפול של תרופות אנטי-דלקתיות, ללא סטרואידים, זה הטיפול שבדרך כלל עוזר לדברים האלה, לא מסכן חיים, לא לפחד. אוקיי, אני עכשיו אעבור על ארבע קבוצות שבעליהם הנשאל מגונה, זה הכי חשוב לדעת. גוף זר, ילד ששאף גוף זר והוא משתעל, הוא עדיין נושם אבל הוא משתעל, אין חסימה מלאה של דרכי אוויר, יש רק חסימה חלקית, אבל זה יכול להשתנות. הוא טיפה יזוז, הגוף זר, נניח מטבע, ישנה את התנוחה שלו ויהיה חסימה מלאה. כל גוף זר, עם שינויי תנוחה מינימליים, להריץ את הילד למיון. כל שינוי במצב הכרה מחייב פנייה מיידית לחדר מיון. לא להסס בכלל. ילד נראה שיש שינוי במצב ההכרה שלו, זה תהליך מאוד משמעותי שמסכן את חייו. אמבולנס, בוודאי. שוב, זה תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא בהרחומה, זה אמבולנס. אם אתה נמצא באיזה יישוב נידח שאין שם לא אמבולנס ולא כלום, ואמבולנס יצטרך לנסוע לך 40 דקות ולחזור, אז תפגוש אותו באמצע הדרך. תחבור אליו. הוא יסע לקראתך, אתה תצא ברכב, ובאמצע הדרך תיפגשו. ואז מה אם תשאיר את הרכב בפיס דלוך, ובוודאי יגנב, 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 מה לעשות? כל הפרעה נשימתית קשה, ילד במצוקה נשימתית קשה, עם רטיות בנציליות, כחלון, ילד רואים שהוא במצוקה נשימתית, יש לו סטרידור. סטרידור זה נשימה נשימה כזאת, אז עליה אני אשים אותה רגע בצד, את הסטרידור. עם הפרעה נשימתית קשה שאיננה סטרידור, סטרידור רגע נשים בצד. כל הדברים האלה הם מסכני חיים. סטרידור הוא מסכן חיים, אבל בדרך כלל לא במיידי. הטיפול הכי קל לסטרידור זה להוציא את הילד החוצה, כאילו אתם רוצים לצאת למיון, רק לפתוח את החלון באוטו ונתן לו לנשום אוויר קר, או לפתוח את הפריזר ולהכניס את הילד פנימה, לא לסגור את הדלת. אוויר קר גורם לירידה של הבצקת שגורמת ליצירות של דרכי האוויר, ועל ידי זה הילד פתאום נושם נורמלי. אז הרבה ילדים מגיעים למיון, היה סטרידור נוראי בבית, אבל כשמגיעים למיון צוחקים עליהם, הרכב מגיע למוסך תקין. למה? כי בדרך הוא שאף אוויר קר והוא יחלים. אז סטרידור, כל זמן שהוא לא מאוד קשה, אפשר לטפל בטיפול ביתי על ידי הורדה, אבל לא לדחות אותו מעבר ללילה הקרוב, דיינו, ולהיות ער ליד הילד בלילה. ההחמרה של סטרידור היא בלילה, הילד ביום יהיה בריא לגמרי. ואם אתם מרגישים שהילד בסך הכל ישן טוב ועם אוויר קר הוא ישתפר מאוד, לא חייבים לרוץ. אבל מאוחרת כן לקחת אותו לרופא, כי הילד צריך טיפול בדרך כלל בסטרואידים או באינלציה או דרך חופה, על מנת למנוע את הלילה הבא שלפעמים יכול להיות יותר קשה. בדרך כלל זה נגע מווירוסים מקבוצת הפארה-אינפלואנזה. אם הוא מסתדר עם אוויר קר, שזה הטיפול הראשון לסטרידור, אין צורך לחלל עליו שבת מיידית. אבל אם זה קרה בלילה של שבת, בשבת בבוקר, תמצא בשכונה הסטרואידים ממישהו. נמצא רופא שייתן לך, יחליט לתת סטרואידים. כן, זה מקרה שכן אפשר לפנות לרופא בשכונה, ולא, כי עכשיו הוא לא בסכנה, אבל הוא יהיה בסכנה אחר כך. או אפשר לחכות למוצאי שבת. בסך הכל, אם הילד לגמרי בסדר ביום, אפשר לחכות למוצאי שבת, למוצאי שבת לקפוץ לתרם, ובתרם ייתנו לו טיפול לקראת הלילה הבא. פשוט מאוד. לא, כי בדרך כלל ההחמרה היא בסביבות 2 בלילה. זה השעות הקשות של הסטרידור. כן. כן, יש משהו כזה, אבל במקרים האלה שאתה מדבר עליהם כעת, זה לא יהיה רק צליעה. זאת אומרת, מחלה ראומטית בעקבות ראומטיק פיבר, זה נקרא, זה יבוא עם חום, זה יבוא עם עוד דברים. זה נקרא ראומטיק פיבר, המחלה של אחרי סטרפטוקוק. אני מדבר על מחלות אחרות שהן תגובתיות, והן בדרך כלל לא יבוא עם חום. הדגשתי שזה בלי לא חום. צליעה עם חום מחייבת טיפול מיידי. אוקיי? מה שקורה אחרי סטרפטוקוק זה עם חום. זה נקרא רמטיק פיבר. לא סתם יש שם במינה פיבר. אוקיי. הגענו לפרק השמן ביותר ברפואת ילדים, שהוא פרק של מחלות זיהומיות. רשמתי פה את רשימת הדלקות השכיחות ביותר ברפואת ילדים בכלל, כאשר המחוללים בדרך כלל ברפואת ילדים הם שלושה, או חיידקי, או ויראלי, או משהו אחר. אז או משהו אחר יכול להיות פריאונים ומחלות נדירות במיוחד, יכול להיות פרזיטים שכולנו שמענו, תולעים, כל מיני דברים כאלה, מלאריה, כל מיני פרזיטים אחרים, אבל הם הנדירים יותר. רוב המחלות שאנחנו מתעסקים איתם בילדים בריאים הם שגרים בישראל ולא הגיעו מארצות עולם שלישי, הם חיידקיות או ויראליות. כאשר כמעט כל כל הדברים שרשומים בצד שמאל, כל סוגי הדלקות יכולות להיות או מחיידקים או מווירוס. מה אכפת לי אם זה חיידקי או וירוס? אם זה וירוס, הסיכוי שיש לי לתת מענה לזה הוא אפסי, כי פחות או יותר אנחנו יודעים לטפל בווירוסים ולעכב התפתחות של HIV, לטפל בשפעת החזירים תרופתית, גם זה כבר התחילה עמידות, ופחות או יותר זה הווירוסים העיקריים שאנחנו יודעים לטפל בהם. יש טיפולים חכמים לצעבות, טיפולים קשים מאוד. רוב הווירוסים אנחנו לא יודעים לטפל בהם, ולכן אנחנו יודעים למערכת החיסון לבד לטפל בה. דרך אגב, סתם להפריך איזושהי אמונה, אחת הפרסומות הידועות ביותר זה חיזוקית של הדס. אז תבינו תכף שאין לי מניות בחברת הדס, כי מערכת החיסון לא צריכה חיזוק. או שיש מערכת חיסונית, או שאין מערכת חיסונית. אין מצב שמערכת חלשה. אין דבר כזה. או שהמערכת עובדת, או שהיא לא עובדת. אם היא לא עובדת, אתה תהיה במצב רע מאוד, אתה תהיה חולה מאוד, אתה צריך השתלת מיח עצם ככל הנראה. אם המערכת עובדת, אז היא עובדת. אין איך לחזק אותה. לא יעזור חיזוקית של הדס או חיזוקית של הדסה. שום דבר לא יעזור. אוקיי? זה אין דבר כזה. זה לזרוק את הכסף. אז מי שיש מניות, אז לי אין. אולי כדאי להשקיע. אז נעבור רגע בקצרה על הזיומים האלה, כי הם זיומים סך הכל שרואים אותם. הזיום הראשון, לא בגלל שהוא הכי שכיח, אלא בגלל שהוא הכי מסוכן, רשמתי ראשון, זה דלקת קרומי המוח. מנינגיטיס בשם הלועזי. זה זיום קשה, מסכן חיים בטווח המיידי. עד כדי כך שההוראה הכללית היא למרפאות, שאי אפשר להבחין את זה בבדיקות דם במרפאה, אי אפשר לעשות את זה, תן טיפול וסע לבית חולים, למרות שלא יהיה לנו הבחנה סופית. תן טיפול כי המחלה יכולה בדקות, בשעה-שעתיים להרוג את הילד. לכן, בדלקות קרומי המוח זה מחלה חריפה. סימנים מדלקת קרומי המוח, חום גבוה, ויש חום גבוה? אין חום גבוה. חום. חום יכול להיות גם 39, זה צריך להיות מעל 41.5, חום. פריחה פטכיאלית, פריחה שלא נעלמת בלחיצה. וסימנים שרק רופא יודע להבחן, כמו קישון עורף, שזה סימן שכולם יודעים להזכיר אותו, אבל לא כך יודעים לבדוק אותו. אז זה כבר סימנים יותר מורכבים. ילד שנראה רע, חום, פריחה, מקומו וחדר מיון. דלקת ריאות, דלקת מאוד מאוד שכיחה. אם עכשיו גם מדינת ישראל נכנסה למדינות שבהן מחסנים נגד פנמוקוק, שמחסה מפני הזנים השכיחים ביותר של הפתוגנים ביותר, הגורמי המחלות הקשות יותר של דלקות ריאה, עדיין יש הרבה דלקות ריאה שלא מהחיידק הזה ומזנים אחרים וגם מהזנים האלה. דלקת ריאות היא בדרך כלל לא מחלה מסכנת חיים בשעות, היא מסכנת חיים בימים. זאת אומרת, אם ילד משתעל בליל שבת ויש לו חום, 40 חום, והוא משתעל, והוא סך הכל מתנהג נורמלי, והוא קצב הנשימות שלו, דרך אגב, הסימן הטוב ביותר לדלקת ריאות הוא קצב נשימה. זאת אומרת, פיתחו ספר רפואת ילדים, תראו מה הסימן הקובע ביותר, אם אתם לא עושים צילום רנטגן, רוצים לדעת אם יש לילד דלקת ריאות או לא, קצב הנשימות זה הסימן הכי הכי סגולי לדעת אם אכן יש לו דלקת ריאות. אז ילד שמתנשם, כן, הוא מתנשם, אבל לא מאוד נורא, הוא מצליח לאכול, למרות שהוא מתנשם, הוא מצליח לאכול. הוא לא כחול, יש לו חום, והוא משתעל, ככל הנראה, ייתכן שיש לו דלקת ריאות, יכול להיות שוויראלית, יכול להיות שחיידקית. אם הילד מסתדר, לא צריך לרוץ למיון, לא צריך לרוץ לשום מקום. בוא נחכה, נראה, גם הרופא ישים סטטוסקופ, אם זה התחיל היום, הוא לא יצליח לשמוע שום דבר מיוחד. את הסימנים של דלקת ריאות לוקח זמן שאפשר לשמוע אותם, עד שאפשר לראות אותם בצילום. דלקת אוזניים. כמעט תמיד דלקת אוזניים נגרמת מידי חסימה של התעלה שמקשרת בין הלוע, האף והלוע לאוזניים. כולכם הייתם אי פעם בבריכה והרגשתם שמים נכנסים לכם לאוזניים מבפנים, כי התעלה שמקשרת בין האף לאוזן היא פתוחה, והתעלה הזאת מנקזת את האוזן לתוך האף, זה הדרך הרגילה. אבל אם התעלה הזאת מלאה בנזלת, כי האף גדוש ומלאה בנזלת, האוזן לא יכולה להתעברר. אם האוזן לא יכולה להתעברר, חיידקים שנמצאים בה גדלים ומתפתחים, גורמים לדלקת. זאת אומרת, דלקת אוזניים כמעט בהכרח תקרה כאשר יש גודש באף. בלי גודש באף כמעט תמיד אין דלקת אוזניים. דלקת אוזניים, מטפלים בדלקת אוזניים, אז באופן כללי הספרות חלוקה, וב-15 שנה האחרונות הנטייה היא לא לטפל בדלקת אוזניים. עד כדי כך שלפני כ-3 שנים יצא נייר עמדה של הארגון הישראלי לרפואת ילדים בעקבות הארגון האמריקאי, שאמר שלא מטפלים בדלקות אוזניים רגילות. דהיינו, שהילד נראה טוב, שהכל בסדר איתו, אז יש לו חום, בסדר, וכואב לו, אז כואב לו לא טוב. אז מה עושים? זה מטיפות אוטידין. אוטידין זה טיפות הרדמה שמרדימות את הכאב באוזן. זה, אבל לא צריך לטפל אנטיביוטית בדלקות אוזניים פשוטות. דלקות אוזניים מורכבות יכולות לגרום גם לדלקות קרומי המוח וסיבוכים נוספים, ולכן ילדים שלא עונים להגדרה של ילדים שנרגישים טוב עם הדלקת אוזניים, כן מטפלים בהם אנטיביוטית. סינוסיטיס. הסינוסים נוצרים בגוף בשלבים. הסינוסים הפרונטליים, שהם הגורמים העיקריים שנמצאים במצח, הגורמים העיקריים אצל המבוגרים לסינוסיטיס, מתפתחים רק בגיל 10. המקסילרים מתפתחים בגיל 4, אלה שנמצאים פה. כך שסינוסיטיס בגיל שנה זה מחלה כמעט שלא קיימת. בגילים יותר מבוגרים רואים אותה, כאשר בדרך כלל סינוסיטיס היא לא מחלה מסכנת חיים. אני מדגיש שסינוסים, סינוסיטיס המלווה או חום גבוה מלווה בבלט של העין יכול להראות על מחלה של סינוסיטיס נדירה וקשה, אבל אז שוב הסימן יהיה בלט של העין, שזה סימן שכל אדם שרואה שעין של מישהו בולטת החוצה בצורה קיצונית יבין שמשהו פה לא בסדר. אז שיש סימנים נלווים, אז בהחלט בשימשי סימנים נלווים צריך להתייחס אליהם, אבל אם יש רק חום והילד סך הכל מרגיש טוב, לא דחוף. דלקת גרון. באופן כללי דלקת גרון מתחת לגיל 2-3 נדיר מאוד שנגרמת מהסטרפטוקוק. הרקמה של ילדים, האפיניות שלהם, השאיבה שלהם לחיידק של סטרפטוקוק מתרחשת רק אחרי גיל 2-3. כמובן אם כל המשפחה יש סטרפטוקוק, אז גם ילד בן חצי שנה יכול להיות שיהיה לו סטרפטוקוק. גם יש נשאות של סטרפטוקוק בלי מחלה. דלקות גרון סטרפטוקוקליות אין חובה לטפל בהם. אנחנו מטפלים בהם רק בגלל שאנחנו חוששים ממה שהזכירו קודם, מחלה טראומטית שתתפתח בהמשך. במבוגרים בכלל יש גישות חדשות שאני לא מסכים איתן, שאומרות לא לטפל בכלל בדלקות גרון. אני לא מסכים עם הגישה הזאת בכלל. אני חושב שאותם מבוגרים פשוט לא היו הרבה שנים, אותם מי שכתבו את זה לא היו הרבה שנים בבתי חולים בילדים, ולא ראו שעדיין יש מחלות טראומטיות בילדים דלקות גרון. אבל הדחיפות לטפל היא תוך 8 ימים מהופעת סימני המחלה. זאת אומרת 8 ימים זה מספיק זמן לראות רופא גם במוצאי שבת, ביום ראשון או ביום שני, לקחת את המשטח גרון, לאבחן את שמדובר בסטרפטוקוק ולהתחיל טיפול. שוב, אם הילד מרגיש רע, הוא אפתי, הוא לא מגיב, יכול להיות שיש לו דלקת גרון מסטרפטוקוק A, שנקרא גם בכינוי עממי חיידק הטורף. זה אותו סטרפטוקוק A, רק הוא מימין קצת יותר אלים. אבל אז הילד לא ייראה טוב. אז הילד ייראה רע מאוד, הוא יהיה ילד סמרטוטי, יהיה עם חום, לא מגיב, אפתי, אפור. ילד הזה, אז יש לו חיידק טורף, זה באמת מצב רע. זה אותו דלקת גרון, זה אותו חיידק. אבל הוא פגע הרבה יותר, בצורה הרבה יותר משמעותית, ויש לו אפיניות לרקמות מסוימות שגורמות לנזק הרבה יותר גדול. דלקת בדרכי השתן. דלקת בדרכי השתן היא מצב, תודה, היא מצב שכיח בילדים, בנים, עד גיל שנה, ובילדות בנות מעל גיל שנה. ברוך אתה, אדוני, ויוחלם, שהכל נהיה בדברו. היא מצב שכיח בילדים, שוב, בבנים נימולים, השכיחות יורדת, סביב הברית יש עלייה, אחרי גיל 3 חודשים השכיחות יורדת בצורה משמעותית, בילדים, בבנים ערילים עד גיל שנה יש שכיחות יותר גבוהה קצת, ובבנות, מגיל שנה בדרך כלל יותר, צריך לחלק את הזיהומים לשניים. אם הזיהום הוא בדרכי השתן התחתונות, מה שמכונה ציסטיטיס, דלקת של כיס השתן, הדלקת בדרך כלל לא מסוכנת בגילאים היותר מבוגרים. בגילאים הצעירים כל הדלקות האלה מסוכנות ממש. בגילאים היותר מבוגרים הדלקות האלה לא מסוכנות, הן חולפות הרבה פעמים לבד, ואיך נדע שזה רק בשם ולא מתפתח והגיע לכליות? שוב, מצב הילד. אם הילד עם חום שלא מפריע לו, הוא מרגיש טוב ומתנהג כרגיל, אז זה כנראה ציסטיטיס, דלקת של כיס השתן. ואם הילד הוא אפתי, עם חום של 41 מעלות, או 40, ונוגעים לו, נותנים מכה קלה בגב, הוא קופץ בכאבי אימה, אז כנראה שיש דלקת של הכליות עצמם, הילד ייראה רע מאוד, זו מחלה קשה מאוד, מחלה שמחייבת טיפול מיידי. שוב, כל הזיהומים איזה שהם, בגיל מתחת 3 חודשים, כמו שכבר דיברנו על הגילאים, חום בילד בגיל, מתחת גיל 3 חודשים הוא מצב מסוכן. דלקות במערכת השלד או ברקמות הרכות, הזכרתי אותם קודם בסימנים, בצליעה ובכולי, הן בדרך כלל דלקות קשות, מחייבות טיפול ארוך טווח אנטיביוטי, כאשר הדחיפות נקבעת לפי מצב הילד. אם הילד רק צולע ומרגיש טוב ויש לו חום אבל הוא מרגיש טוב, אז זה לא מאוד דחוף. אם הילד אפתי, לא מגיב, צריך להתייחס לזה יותר בדחיפות. אם רואים רקמה אדומה שממנו יוצא פס אדום לכיוון בלוטת הלימפה הקרובה, זה סימן שיש ספסיס, שיש בקטרמיה, יש חיידק שמסתובב שם ויגיע לדם, זה מצב מסוכן מאוד. גם אם עדיין הילד לא במצב כזה, הוא יהיה בעוד מספר שעות. זה כן מצב שמסכן את חייו. אבל אם מדובר באודם מסביב לפצע, אודם מקומי, עם קצת נפיחות מקומית, יכול להיות שמשחם אנטיביוטיקה מקומית תעזור בכלל, לפעמים לא צריך בכלל אנטיביוטיקה סיסטמית למקרים האלה. טוב, זה השקופית האחרונה שלנו. רגישות היום היא נושא שדנים עליו המון. יש המלצות לתזונה שהשתנו עכשיו בעקבות מטרה להעלות ולהוריד את נושא הרגישות. יש פחד גדול מרגישות. ובאמת רגישות זה דבר מאוד מפחיד. כי יש ילדים שהם רגישים לחלב, ואם הם יאכלו משהו שהוא פרווה מבחינה הלכתית, והוא חלבי מבחינה כימית, כי הכשירו את הפס ייצור, אבל עדיין יש שם פחות מ-1 ל-60, אבל הרבה פחות מ-1 ל-, אבל נעשה על אותו פס ייצור, ועדיין יש בו איזשהם שאריות מולקולריות, הילד יכול למות מאותה מוצר פרווה. אבל זה הדברים הנדירים. רוב הרגישויות הן קלות, הן פריחות קלות שכתגובה לחומרי כביסה, תגובה לבגד חדש, לסיב, תגובה למאכל שלא רגילים אליו, ורובם מסתיימות בגרד פריחה. לפעמים עיניים דומות. האלרגיות המסוכנות הן בדרך כלל אלרגיות או שנגרמות מפגיעת בעלי חיים, עקיצות של דבורה, אין הבדל בין דבורה, דבור, צירה, כל המשפחת הדבורניים, כולם כאחד, אין הבדל מבחינה הזאת. אז הקיצות של בעלי חיים, כמובן נחשים עקרבים, כל הקיצה של כל בעל חיים כזה, והילד מפתח סימנים, למצוא עזרה רפואית במהרה. לעומת זאת, רגישות למאכלים כרונית, שאדם יודע, הוא אוכל תוצדי, יהיה לו פריחה בפנים, בסדר, שלא יאכל תוצדי, אם זה מסתיים רק בפריחה, לא נורא. אבל אם זה מישהו שיודעים, והוא צריך שיש לו רגישות משמעותית, אז המשפחה, כמו שדיברנו על החולים האחרונים, יודעת את זה, היא גם מסתובבת עם המזרק המתאים לטפל בילד כאירוע חירום. הסימנים של פריחה, של תגובה אלרגית קשה, הם מלבד לפריחה והאודם המקומי, ולפעמים הנפיחות, היא נפיחות של דרכי האוויר, שמה שגורמים לקוצר נשימה, כי דרכי האוויר נפוחות, ואז החלל שבתוך הצינור מוצר, ולכן קשה להעביר את כל האוויר שהילד נצרח אליו, ולכן יראה קוצר נשימה. במקרים הקשים יראה גם ירידה של לחץ הדם, בגלל התרחבות של כלי הדם, אז יש אותה כמות של דם, אבל כלי הדם מתרחבים, כתוצאה מהמחלה הזו, יש ירידה קשה בלחץ הדם, עד כדי שינויים בהכרה ופגיעה משמעותית. אם כך, בעצם נמצאנו שיש שלושה, כמו שדיברנו בהתחלה, יש בעצם שלוש פניות עיקריות. יש את הפנייה שמסכנת חיים, שצריכה טיפול מיידי. אם הטיפול המיידי יכול להתבצע על ידי מישהו שנמצא באזור, מצוין, אם בדרך כלל זה לא מספיק. ובדרך כלל האנשים האלה, קרים המיידיים, המסוכנים, צריכים להגיע למיון. יש את המקרים שצריכים להגיע לעזרה רפואית לא בטווח של דקות, אלא בטווח של שעות ימים, שבהם צריך להחליט על פח מצבו של הילד, האם זה מחייב פנייה מיידית, או יכול לחכות למחר. ויש את אותם מקרים שאנחנו לא יודעים להגיד מה מצבו של הילד. אנחנו לא בטוחים האם זה מהדברים שמסכנים את חייו בשעות הקרובות, כי אם זה בדקות הקרובות כולנו נוכל להגיד, או זה מהדברים שאפשר לחכות למחר. והמקרים האלה בהחלט עזרה של איש מקצוע באזור יכולה להועיל. זהו. Thank you.
לא השאיר לי ניתאי הרבה על מה לדבר, כי הדברים שלו כך ברורים ונכונים, אני פשוט רק צריך להגיד את המקורות בקצרה, איפה זה כתוב בשולחן ערוך, ולהסביר את מה שבנביתנותו לא רצה להסביר, ואז הכל יהיה גם ברור בכלים ההלכתיים. אבל נפתח בסיפור שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל נוהג לספר ולומר מה ההבדל בין עם הארץ לבין תלמיד חכם. עם הארץ הוא מאוד מחמיר בהלכות שבת, אבל הוא מקל בהלכות צניעות. כלומר, אומר לי אשתו, אוי ואבוי לך אם תלדי בשבת, אני בחיים לא נסעתי, ושלא בגדלך אני אסע פעם ראשונה בשבת, אבל הוא מקל בעניינים של צניעות. לעומת זאת, אדם שהוא תמיד חכם, זה הפוך, הוא מחמיר בעניינים שבצניעות, אבל הוא מאוד מקל בהלכות שבת. וכשפעם אחת יהודי אחד אמר לרב שלמה זלמן אוירבך שהוא נאלץ לאכול ביום כיפור והוא מרגיש מאוד קשה עם זה שהוא חילל את יום כיפור בגלל שהוא היה במצב של פיקוח נפש, הוא שאל אותו, האם כשנולד לך בן בשבת ועשית את הברית מילה בשבת והיית צריך להוציא דם, גם הרגשת מאוד רע שהברית יצאה לך דווקא בשבת? ואם כן, אנחנו עסוקים במצוות השם, ובשמחה עצומה אדם צריך לחלל את השבת לצורך פיקוח נפש. הדברים המדויקים ששמענו כוללים בתוכם דיון הלכתי מאוד חשוב, כי תמיד הבעיה שלנו זה התחום האפור. כלומר, אני חושב שאף אדם לא יעסס במצב של פיקוח נפש ברור לחלל את השבת, וגם לא יעלה על דעתו במצב שברור שאין פיקוח נפש. יש תחום אפור רחב מאוד. מה עושים? בדרך כלל אנחנו בהלכה רגילים ללכת אחר הרוב. זה הכלל הפשוט אצלנו. צריכים לראות מה רובם של המקרים הללו, מה תהיה המשמעות שלהם. אבל בפיקוח נפש זה לא כך. בפיקוח נפש לא הולכים אחרי הרוב, אלא גם ספק רחוק הוא סיבה לחילול שבת. הגמרא במסכת יום הדף פה מציירת מקרה כזה. מה קורה במפולת שנפלה, בית התרסק, לא בטוח שיש שם מישהו. אולי אין שם אף אחד. אם יש שם מישהו, לא בטוח שיהודי, אולי הוא גוי. אם יש שם יהודי, אולי הוא כבר מת. לא בטוח שאפשר לשרוד בחיים אחרי מפולת כזו. מחללים את השבת, מפקחים את הגל הזה כדי לבדוק אם יש שם אולי יהודי, אולי חי ואולי מת. הייתי זו שאלה אחרת. הייתי זו שאלה, כידוע, חילול שבת לא הותר לצורך חייהם של גויים, אבל דעת החתם סופר היא ש אם זה יגרור אי טיפול של גויים ביהודים כתגובה, כי אם היהודים לא מחיים שבת על גויים, גם הגויים לא יחילו שבת על יהודים, אז זה מותר. ודאי בעידן הכפר הגלובלי כל אימנות של יהודים מלחלל שבת לטובת גויים היא גורמת נזקים ליהודים אחרים, ולכן זה מותר לנסוע להאיטי ולטפל גם בגויים שנמצאים שם, ולא בגלל שיש אולי איזה יהודי אחד. חוזר לעניין, גם ספק רחוק של פיקוח נפש הוא סיבה לחילול שבת. אני, מה שניתאי אמר פה, זה אם אני חושב זאת התבנית של ההסברה. הילד נראה רע, ושוב אני לא חזור על המקרים כי הכל היה פה מאוד מדויק, הילד נראה רע, המשמעות אולי ואולי ואולי ואולי, זוהי סיבה נכונה ואמיתית לחלל שבת. כמובן שהנרבים הם לא תמיד, אתה לא נראה רע, הילד שלנו נראה תמיד הכי יפה והכי חמוד והכי חכם והכי אינטליגנטי, ואם משהו אצלו לא בסדר אז הוא נראה נורא והיום. על זה לא דיברנו כמובן, אלא על מה ששמענו פה. העיקרון הוא שלא צריך לחשוש לחלל את השבת כשאולי אנחנו יודעים שכנראה בדרך כלל התוצאה היא שהכל בסדר, וכמו ששמעתם רוב המחלות עוברות מאליהן ללא טיפול. אף על פי כן צריכים לחלל את השבת. ומה קורה אם נסענו לבית החולים ואמרו לנו שזה בסדר, תחזרו? קודם כל אנחנו לא חוזרים, אנחנו נשארים שם. נשארים שם, זה ברור. הולכים כל אחד צריך שיהיה לו איזה ידיד טוב בבית וגן או בקריאת מנחם או בגבעה הצרפתית, כדי שיוכל להישאר אצלו בשבת, אם אי אפשר לחזור כמובן ברגל. אבל אם נסענו לבית החולים ואמרו לנו שזה היה מיותר, עשינו מצווה גדולה של מצוות עשה של וחי בהם. וכך כתוב פה בשולחן ערוך, שמי שעשה את הדבר הזה יש לו שכר על כוונתו הטובה. שנסע לבית החולים. יש מצבים מאוד מאוד בעייתיים של ספק סכנה. המקרה הקלאסי זו המסכה של מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ היו צריכים לשים מסכות, אבל מי שיש לו זקן לא יוכל לשים מסכה. השאלה אם כולנו נוריד את הזקנים, כי אולי יהיה טיל שיפול במקום שאין בו טילים, אבל אולי איזה טיל ינחת עלינו, מה יהיה עם הזקנים? איך הרבנים יתקיימו ללא זקן? והשאלה היא, אם נשארת עם הזקן, האם אתה יכול לשים את הסלוטייפ בחדר האטום ולקרוא אותו בשבת? יש מצבים מאוד מורכבים, ומשה פיינשטיין מדבר בשבוע היפהפייה על מצב דומה, שמה קורה אדם שנתקע בשבת במדבר יהודה ואומר, אבל אולי יבוא נמר, האם אפשר להדליק אש בשבת כדי שהנמר, הנמר החום בבא, אולי תפגע בנו? יש רק אחת בכל מדבר יהודה, וגם אותה כמעט לא רואים, אולי היא תבוא בכל זאת. השאלה היא מותר להדליק אש בשביל חשש כזה, שהוא בעצם חשש רחוק מאוד מאוד מאוד, אבל אפשרי, הוא מתיר את הדבר הזה, אבל הוא לא מחייב אותו. זה מותר, אבל זה לא חובה, וזה מקרה מאוד מאוד מיוחד, כי בדרך כלל פיקוח נפש זו חובה. אין חוכמות, זה לא התנדבות, זה לא תלוי בלחץ של ההורים, אלא אם יש חשש, סכנה רחוק, נוסעים. למעט מקרים, בעצם המקרים הם מצבים שבהם אנחנו, אני לא יודע, אתה לא תאהב את זה, אבל מצבים שבהם אנשים מחפפים בכל מקרה, אז יכול להיות שאם הרבה אנשים מחפפים, זה לא פיקוח נפש, אבל לא תמיד. כלומר, לפעמים, הכוונה היא כזאת, האם זה נכון שיש לאדם יצר על יצוע דווקא בשבת? כלומר, אם זה היה על חשבון העבודה, אז הוא אומר לאשתו, אני כבר בא מהעבודה, אני אבוא עוד מעט, ואז ניסה. אז בשבת שאנחנו פה, האם זה נכון שיש לנו יצר הרע לנסוע בשבת? זה מזכיר לי בתנאי צבא את המגד שכל השבוע הוא עסוק בישיבות ובדיונים והרחבים תקועים וטיפולים, רק בשבת כולם יוצאים לשטח ועושים סיורים. לדעתי זה מותר, זה מותר. כלומר, זה שאנחנו מכל מיני סיבות שלנו לא מתפנים לענייני פיקוח נפש, לא סותר את זה שכשאנחנו מחליטים לעשות את הדבר הזה צריכים לעשות אותו באופן הנכון. אני חוזר ומתמצת, יש לנו בעצם, כתחילה אני חושב, יש לנו שלושה מצבים. מצב אחד של פיקוח נפש מובהק, חייבים לחלל שבת. מצב שני של חשש רחוק של פיקוח נפש, חייבים לחלל שבת. מצב שלישי של מצב שזה פיקוח נפש, אבל אנשים לוקחים סיכון. רוב האנשים נוטים לקחת סיכון. רוב הרבנים לא גילחו את זקנם במלחמת המפרץ, למרות הטיל שאולי ייפול עליהם, נשארו עם הזקן. אנשים לוקחים סיכון. זה שאנשים לוקחים סיכון, זה אומר שהפיקוח נפש הזה הוא כנראה מאוד 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 רחוק, אבל יש מי שיוכל לומר, ואני לא רוצה לקחת סיכון, ובכל זאת לחלל את השבת. הדבר משליך על מציאות של, אני עברתי את תנאי צבא, המצב שחוש במהלך השבוע אתה עסוק בכל מיני דברים, אין לך זמן לצאת לשטח, ובשבת אתה פנוי, אתה יכול לצאת לשטח. מרכיב נוסף, לא דיברת על זה, אבל בהלכה יש לו הרבה מקום, וזה פיקוח נפש פסיכולוגי. טוב, יש ממש אנשים שהם במצב, בבעיה קלינית, על זה אני לא מדבר, אבל המקרה שהגמרא מדברת עליו זה ילד שננעל בחדר שהוא לא יכול לצאת ממנו והוא בוכה. זה פיקוח נפש. בהשלכה, זה ילד שננעל במעלית שבת, נתקע במעלית שבת, החרדה יכולה לגרום לו פיקוח נפש, ומותר להזמין צוות של מכבי אש שיחלץ אותו. יש דברים דומים, לא רק בילדים. הגמרא אומרת שאישה יולדת שהיא סומה, והיא אומרת אין מספיק אור ואתם לא ערוכים ללידה, ושאלים אותה, הרי את לא רואה כלום, אני מרגישה שאין מספיק אור, אז הרגשה יכולה לסכן אותה. זה מצב אחר, זה כאשר היא נמצאת בתוך פיקוח נפש, האישה הזו, הרגשה יכולה לסכן אותה, וצריכים לתת לה טיפול סובייקטיבי, לפי מה שהיא חושבת. מפה הגענו לדולה. כלומר, מה קורה אם אישה אומרת, אני בלי חמותי, אמא של בעלי, בעלי, מי שישתחזיק לי את הדברים, והדולה לא יכולה ללדת. אז צריך אוטובוס שייסע איתה בשבת ללידה, כי אם לא, היא נתקפת בחרדות, עד איפה נגיע? אני לא יודע, הדולה הזאת שברה אותי לגמרי. כלומר, הדולה בשבת דולה כל השבוע זה בסדר, אבל הדולה השבתית שברה אותי לחלוטין. והסיפור האחרון שהיה זה משפחה מהרחומה שנסע לשבת לפני הלידה לים המלח, והדולה גרה בגוש עציון והבית חולים זה בהר הצופים. האם אפשר מים המלח לגוש עציון אחרי זה להר הצופים לאסוף את הדולה, כי אחרת האישה בהיסטריה, מה יהיה עם הזה? אני יכול להגיד לכם מה הרבנים יפסקו מחר, זה אני יודע. מחר הם יפסקו שזה פיקוח נפש, אין לי שום ספק, כוונה, כי ככל שהזמן עובר הדולות מתרבות, ההיסטריה עולה. זה ברור שמחר גם אנשים שהם יולדות בלי דולה תלדנה עם דולה, וזה יהיה פיקוח נפש, זה ברור, אין ספק בזה. אבל אני רוצה להגיד לו, הצעה אחת אני רוצה לומר לכולם, שהבעל יש משהו מאוד טוב, יש משהו מאוד טוב שבעל יכול לעשות בשביל לתמוך באשתו היולדת, זה לקרוא תהילים. זה מאוד חזק, זה עוזר, זה בדוק ומנוסה, והוא לא חייב בהכרח לגנוח בלידה ביחד עם הדולה. כלומר, לעשות, כי גם הוא אין לו צירים, ולעשות בכאילו, זה לא חובה, הוא יכול גם לקרוא תהילים, זה עובד, אומרים שזה עובד. זה משהו מומלץ מאוד, וזה לא סותר את הפעילות של הדולה. הבאתי את הדברים האלה לגבי המרכיב הפסיכולוגי של פיקוח נפש, שאנחנו בהחלט מתחשבים בו, ולצערנו הרב אנשים יודעות את זה, ולכן מתפתחים מערכות של לחצים, מתחשבים בדבר הזה. יש מחלוקת בין השולחן ערוך והרמ"א, האם כשמחללים שבת לצורך פיקוח נפש צריכים לשנות. דעת הרמ"א שצריכים לעשות בשינוי הכל. השולחן ערוך אומר שעושים כרגיל. כמובן מדובר על הטיפול בחולה. כלומר, רופא שמטפל בחולה, הוא יכול לטפל בו היטב בשינוי ובלי שינוי. ודעת השולחן ערוך יטפל בו כרגיל. לא יעשה שינוי. כלומר, לא יוריד את האיסור מדאורייתא, האיסור דרבנן, והרמ"א חולק. כמובן, זה רק בזמן הטיפול. כשנוסעים אל הטיפול, צריכים להשתדל לעשות את הכל בשינוי, באופן שלא יזיק. כלומר, אני לא מציע לאף אחד לנהוג בשינוי. זה ברור. נוהגים בלי שינוי, צריך לנהוג כרגיל וכו', אבל אפשר, לא אפשר. כן, להשתדל לכתוב באנגלית, או בברייל, או בטביעות אצבע וכולי, כל זה חשוב מאוד, אבל אני חושב הדבר החשוב הוא שהטיפול עצמו לדעת השולחן ערוך, כלומר רופא ספרדי, לדעת השולחן ערוך כרגיל, בלי שינויים, כמה גדול כוחו של פיקוח נפש, שאפילו אם הרופא יכול בלי בעיה להוריד את זה לאיסור דרבנן, שלא יוריד לאיסור דרבנן, ויחלל שבת כרגיל. כנ"ל מה שהזכיר ניתאי לגבי גוי, הלכה למעשה לא מטפלים, לא מזמינים גוי לטיפולים, להסיע זה משהו אחר, אבל אנחנו מעדיף תמיד שרופא יהודי יעשה את הטיפול ולא רופא גוי, משתי סיבות, רופא יהודי אנחנו סומכים עליו יותר, ודבר שני, כדי שלא יאמרו שכנראה שדווקא גוי מתיר ולא יהודי. הבטחתי לגבי הנסיעה, הכיבוי של המנוע, זה עניין קריטי. נסענו לבית החולים, נסענו למיון, לטרם, האם מותר לחבות את המנוע? אין ספק שלחבות את המנוע מותר. מדוע? כי זה גרמה. זאת אומרת, כשמחבים, באמת לא מחבים, מחניקים. מחניקים, ועל ידי כך האש קבע, האש של המנוע קבע, זה גרמה. כלומר, אפשרנו את הפסקת זרימת הדלק. גרמה אסורה בשבת, לרוב הדעות. אבל זה איסור קל מאוד שמותר אפילו לצורך הפסד מרובה, כלומר הפסד אפילו לא מרובה, אפילו לא מרובה, סליחה, כלומר ייגמר הדלק, יאזל הדלק, אפילו זו סיבה. אבל כיוון שאנחנו אנשים משוכללים, אז הרכבים שלנו כשהם חבים את המנוע קוראים עוד דברים חוץ מאשר כיבוי המנוע, ואם נוסעים בלילה אז גם השאלה אם מותר לחבות את האורות. הרב שלמה זלמן אוירבך התיר. הסיבה שהוא התיר, זה נשמע מזעזע, מה פתאום להתיר? קיבית את המנוע, האור דולק, גם חבות המנוע יעשו, כי זה מעמעם את האורות. טוב, להשאיר רכב דולק ליד תרם, זה לגרום חילול שבת להרבה אנשים, זה ברור ש... אבל השאלה אם קיבית את המנוע, ועכשיו הפנסים שרים דלוקים, מה יש? תקנה מסבר חדש. תקנה מסבר חדש. זה יותר טוב אשר להשאיר את הרכב פיזדה, לא? תקנה מסבר חדש. אז מה יהיה? מוצאי השבת תחזור, ותשיג מסבר. אבל רב שלמה זלמן אוירבך אומר, ואני לא מבין למה חולקים עליו, אבל כך הוא אומר, שיש כלל שהתירו סופם משום תחילתם. כלומר, אנשים שיוצאים להציל, התירו להם בחזרה איסור דרבנה. משה פיינשטיין, דעת יחיד אומר דאורייתא, התירו להם בחזרה איסור דרבנה. כיבוי של הפנסים של המנוע זה איסור דרבנה. מדוע? יש... זו גחלת של מתכת. הבערה של גחלת של מתכת היא דאורייתא. אבל כיבוי גחלת של מתכת, שהאש אינה כל כך אחוזה בה, כלומר אין פה ממש להבה, זה איסור דרבנן, והתירו אותו לצורך היוצא להציל, כדי שפעם הבאה לא יצטרך לחשוב פעמיים לפני שלוקח את המכונית שלו וינסה לקרוא לאמבולנס או להתקשר לתחנת מוניות ערביות ודברים כאלה, אלא יצא מיד הדרך ולא יצטרך לחשוב על הדבר. ולכן רב שלמה זלמן אוירבך אומר שמותר גם לחבות את ה... כלומר, גם לחבות את המנוע כרגיל וגם לחבות את האורות. את האזעקה אתה צריך לנטרל לפני שאתה נכנס למכונית, ותחסוך לך בזה כמה איסורים. כלומר, אם אתה אם נטרל את האזעקה לפני המכונית, הרי לא ידלקו פחות נורות, נכון? אני צודק?
לא, אבל אם אתה תחסוך לך את האזעקה לפני המכונית,
אם האזעקה תפעל כל השבת, וזה יגרום לאנשים שהתקשרו אז אנשים התקשרו למשטרה, ניטרו להזעקה, זה איסור דרבנן. האיסורים שהשוטרים יעשו עם איסור דאורייתא, מותר לאדם שיעבור איסור דרבנן כדי להציל אנשים אחרים מאיסור דאורייתא שהם התקשרו לאיזה פורץ שיבוא לנטרל את... גם בגלל זה מפריע להם וכו'. בסדר, אנשים חיילו שבת בגלל זה, ולכן עדיף לעשות איסור דרבנן שניטרו להזעקה מאשר איסור תורה. זה פסק של הרב אלישיב. רבותיי, כל זה, מה שנלמד פה זה לגבי השגרה. אני באמת, אני חייב לומר שלמדתי המון, ראיתם שרשמתי, אני לא מכן לעשות בזה שימוש, זה רק השערה כדי לדעת לשאול. טוב, יש בעיה לרופאים, בדרך כלל אין זמן. פעם לרופא היה זמן, ויש עוד בעיה שבדרך כלל הוא עונה לנו, והפעם הוא דיבר, וזה טוב מאוד, דיבר בשפתו. אני למדתי הרבה מאוד. אני חייב לומר כך, שכשאימי שתחיה בשבת הראשונה שהאדם השני נכנס אצלנו באמצע סעודת ליל שבת, אז היא שאלה אותי, תגיד, מה אנשים פה הם קצת פחות מנומסים, אנשים במקומות אחרים? אמרתי, לא, הם כולם חברים, ולכן מרגישים בנוח להיכנס. ואני גם חוזר לדבר הזה, לא רק רופא זה שליחות, יש עוד דברים אחרים שהם שליחות בנוסף. אפשר להרגיש בנוח לבוא ולשאול ולדון בדבר, ויש לנו מגבלות כמובן. אני משתדל להיות מעודכן פחות או יותר במי שנמצא שבת, והרופאים שנמצאים שבת, אני משתדל עד כמה שאני יכול. אבל בשבוע הבא נדון בסוגיה המבהילה, והיא הטראומה. כלומר, ילד שקיבל מכה, חבלה, קרה לו משהו, סוגיה מאוד מאוד מבהילה, והיא בהחלט השלמה לעניין הזה. אני לא דיברתי על נושא של מישהו לא פיקוח נפש, אשתדל לכלול את זה בשבוע הבא. ילד שהוא לא פיקוח נפש, אלא הוא חולה שאין בו סכנה, גם במצבים האלה מותר לחלל שבת באיסור דרבנן או על ידי גוי, להגדיר את ההגדרה הזאת. אני בשבוע הבא נעשה ככה, ננצל את האם יהיה לנו אפשרות להיכנס באיזה סדק לדון במצב ביניים. ניתן הזכיר שיש שלוש מדרגות, יש חולה שיש בו סכנה, יש אחד שקצת מרגיש לא טוב, זה נקרא מחושים, ויש חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה יש לו הרבה מאוד חוץ מאשר סכנה. כלומר, זה חולה, רק אין בו סכנה, ויש איסורים שאותרו לחולה הזה, וצריכים לדעת את הדבר הזה, שיש איסורים שאותרו. לא תמיד מותר לקרוא, כלומר, לא תמיד אפשר ללכת לטלפון פה ליד, בפיקארד הרב יצחק ניסים, ולקחת את הסיני שקורע שם הוא נראה קבוע אותו אחד, נראה שאותו אחד קורא ומדבר בטלפון עם סין בלי הפסקה. לא תמיד אפשר ללכת לקרוא לו, צריך ללמוד את הסוגיה הזו, מתי נקרא לגוי מתי לא. בעזרת השם נדון בזה בשבוע הבא. תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא ב8:30. ברוכים תהיו, שבוע טוב.
איך להתקשר? טלפון, בטלפון, לסגור את הטלפון.
איך סוגרים את זה? אתה יודע לסגור את זה?
של מי זה?
תביא את זה לאתר?
לא לאתר?
תביא את זה לאתר? תביא את זה לאתר?